בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי מסכת בבא קמא, דף סמך א, ואנחנו נמצאים איפה שעצרנו אתמול, בדף סמך א עמוד א, ארבע שורות מלמעלה, גופה. אז אתמול הבאנו את שיטת רב בנושא, ואנחנו מתחילים עכשיו נושא חדש שהזכרנו אתמול בברייתא, נושא של רב. גופה, אמר רב. רב אמר, אנחנו יודעים שכל גנב שגנב כתוב בתורה שהוא חייב לשלם כפל. חייב לשלם כפל, למדנו את זה, כתוב כמה פעמים בתורה, למדנו אחד הולך לגנב עצמו, טוען טענת גנב, הבאנו איזה שלוש פסוקים אפילו אתמול. אז כתוב בתורה שרשיון אלוהים ישלם שניים, בקיצור גנב משלם כפל. עכשיו אם גנב גנב שור עושה ושחט את השור, או שהוא מכר את השור, אז אמרנו חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. עכשיו הגמרא הרב הולך עכשיו להגיד שיש חילוקים בין התשלומים שגנב צריך לשלם. אז בואו נראה. מה יהיה הדין? אתה גנבת בהמה לפני שנה. הבהמה הייתה שווה כך וכך. עכשיו שאתה רוצה להחזיר את הגניבה, הגניבה כבר שווה במחיר אחר. אז איך אתה מסתכל? אתה משלם את זה כשעת הגניבה, או שאתה משלם את זה כשעת השווי שאתה צריך עכשיו להחזיר? אז אמר הרב, למדנו את זה אתמול, שככה, את הקרן, את הדבר עצמו שגנבת, זה כן שגנב. פה אתה משלם את זה כשווי הגניבה בשעה שהוצאת את זה מהחבר שלך, אז את הקרן אתה משלם בשעה כן שגנב. אבל את התשלומי כפל, הכנס הכפל, ותשלומי ארבעה וחמישה אמרנו בבהמה, שור עושה אם הוא טבח או מחר, אז זה הוא משלם איך? כי שעת העמדה בדין. זאת אומרת, כפי מה שהייתה הבהמה הגנובה שווה, זאת אומרת, אם זה היה קיים עכשיו כשבאים לבית דין, אז אנחנו מסתכלים לפי השווי שהעדים באו להעיד בבית דין, אז לפי השווי הזה הוא חייב לשלם כפל את הכפל, ואותו דבר, אם בשור עושה, אם הוא טבח או מחר, הוא חייב לשלם את הארבע או החמישה. זאת אומרת, הקרן כן שגנב, את הכפל ואת הדלת ואי, זה כשעת עמדה בדין. למה לחלק? שואלת הגמרא, מה היא תעמד הרב? מה הסיבה שרב הגיע וחילק בין התשלומים? אז מתרצת הגמרא, אמר קרא, שכתוב בתורה, ואתמול הזכרנו את הדבר הזה, שכתוב בפסוק, יש לנו את הפסוק שכתוב, יש לכם את זה בתורה אור השלם, ואתמול למדנו על הפסוק הזה מלא, תורה אור השלם א', אז כתוב ככה בפסוק, אם מצא בידו, הגניבה משור החמו עצה, עד חיים שניים ישלם. אז אתמול דרשנו את כל הפסוק לדרשה, מה נשאר מיותר? המילה גניבה והמילה חיים. נכון? ככה למדנו אתמול שהמילה הגניבה והמילה חיים נשאר מיותר. אז רבא אומר שהמילה גניבה חיים, מה אני אומר? המייקה אמר רחמנה חיים בגניבה. לכאורה, המילים האלו מיותרות, אז למה פתאום התורה אומרת חיים בגניבה? אז רב מגיע ועמד לך, אחיי לקרן, זאת אומרת, נכון, תחייב ותשלים את חיוב הקרן, כאין שגנב. זאת אומרת שישלים את החיסרון שנחסר לבעלים בשעה שנגנבה. עכשיו, הפסוק כותב פה חיים, ואיפה הפסוק כותב חיים? בגניבה. אז בגלל שהפסוק תפס לשון גניבה, שרק שם אנחנו אומרים אחיי לקרן כאין שגנב, אז פה אנחנו לומדים שמתי אתה צריך לשלם כן שגנב? דווקא את הגניבה עצמו. מה זה הגניבה עצמו? הקרן. אבל כל שאר התשלומים שהגנב אמור לשלם, רבי צבי, כעשם אחרי עמוד א', כל שאר התשלומים שהוא אמור לשלם, הכפת בדלת ואי, זה כמו הפשמעות, כמו שעת המדע בדין. אז כך הרב לומד, מזה שכתוב גניבה וחיים, מה זה הגניבה? הגניבה זה הקרן. את זה חיים, את זה אתה חיה, זה תחזיר לו כמו שזה היה שווה בשעת הגניבה. אבל שאר התשלומים, שזה לא נקרא גניבה, הכפת בדלת ואי, זה אנחנו מסתכלים כשעת המדע בדין. עכשיו, מה הטעם באמת? אז לפי שאנחנו לומדים פשט בגמרא, זה סוג של גזירת הכתוב. כאילו רב אומר שיש לנו מחיים בגניבה, אנחנו אומרים גזירת הכתוב, תחזיר את הגניבה כן שגנב, מה שאין כן כפל בדין, כפל בדלת ואי, את זה אנחנו מסתכלים כשווי שעת המדע בדין, כי זה יותר מסתבר, כי שהוא בא לשלם, אז מסתכלים על שעת המדע בדין. ככה לפי הפשטות של הגמרא, הראש מביא גם סברה לחלק בין הקרן לדלת ואי. מה הראש אומר? איזה סברה הראש מביא לחלק בין הקרן לדלת ואי? אז הוא אומר ככה, את הקרן, מאיזה רגע התחייבת להחזיר את הקרן? מאותו רגע שהוצאת את זה מהבית, אומר הראש. מאותו רגע שהוצאת את זה מהבית, מאותו רגע התחייבת. לכן מסתבר שאיזה שווי אתה צריך לשלם, מאותו רגע שגנבת. מה שאין כן, את הדלת ואי והכפל, ממתי אתה מתחייב? רק משם שהעדים מגיעים לבית דין, והעדים בבית דין אומרים לו, תשמע, אם הוא יודע בכנס, אז בכפל הוא יהיה פטור. גם בדלת ואי זה גם הגדרה ש... מתי הוא יהיה חייב? רק משם אתה מדבר בדין שהעדים תופסים אותו ובאים לבית דין. אז לכן זה מסתבר, הכנס, הרי זה... הכל המושג של כפל ודלת ואי נקרא כנס. מתי מתחייבים כנס? רק בבית דין. אז תשלם כמו שעכשיו, אבל הגניבה עצמו, מאיזה רגע אתה מתחייב להחזיר את הגניבה? מהרגע שגנבת, אז לכן יש גם סברה הגיונית להבין את זה, אומר הראש, ולא רק סתם על פי נגלה, על פי גזירת הכתוב, כמו שאנחנו לומדים פשט גמרא רש"י, על פי פשט רבי צחי.
אבל מה זה מתבסס 4 ו-5 על הקרן?
4 ו-5 מתבסס על הקרן, אבל את השווי של ד' ו' פה אתה תצטרך להחזיר את זה.
אבל השווי של ד' מהקרן שהייתה בשעת הגניבה?
אתה צריך להחזיר כפול 4 כפול 5, אתה צריך להחזיק ממה שגנבת, אבל באיזה שווי אתה מחזיר את זה? אז את השווי של הכפל, שווי ד' ו', אנחנו תחזיר את זה כשווי שלה ששאל עכשיו, לא של השווי שבזמן שגנבת.
מה הכוונה? כאילו עכשיו רואים?
בוא נגיד ישתנה, עוד מעט נראה, לזון, ליקר, זה אותו דבר.
אבל אם השווי עכשיו שווה 2 זוז במקום זוז,
אז תצטרך להגיד 4 בשווי 2 זוז.
אז יהיה עכשיו לפי 2.
נכון. יהיה 4 מ-2.
כן? ואת הקרן עצמו כן תחזיר כמו שווי, זאת אומרת אם זה היה אז זוז ועכשיו זה שווה 2, אז את הכפול 2 ואת הדלת ואי בתביחה ונחייה.
אבל אם זה ככה זה לא מסתדר.
תצטרך להחזיר זה, כן, אז זה מה שלמדנו, סך הכל התחלנו היום מאוחר מצביקה, זה מה שלמדנו. את הקרן אתה מחזיר כן שגנב אומר רב, ואת הקנס כפל או דלת ואי בשור וסי תבח ומחר, זה הוא מחזיר כשעת המדע בדין. מה אתה אומר? מה לא מובן? למה זה לא מסתבר? מה?
לא, אתה אומר בשעת המדע בדין הוא מתחייב ב-4 ו-5.
זה הראש מסביר להבין, נכון.
אבל 4 ו-5 מהקרן.
4 ו-5 הוא
צריך להחזיר. אבל הקרן זה קרן שגנב.
5 בקר ישלם תחת השור ו-4 צאן תחת השה. דרך אגב, למה בבקר, למה בשור זה 5 ובשה 4? מה הסיבה?
בשה.
מה רש"י אומר?
השה צריך לסחוב על
הכתפיים. הוא צריך לסחוב על הכתפיים. שור הנחה. שור אין לו את הוויזיונות, אז פה צריך לשלם 5. תראה מה זה. המושג הזה, כמה גדולה כוחה של קדושה, שאנחנו רואים את זה במשך כל התלמוד, כמה גדולה כוחה שם של הסיפור של בר קמצא, הסיפור שם של עצירת הגשם שם, איזה טענה זה היה? שרק היה לו חלישות הדת, ורוב החלישות הדת התחיל לרדת גשם, רואים כמה גדולה, אבל לא ניכנס עכשיו לעוד
מדי.
אז על כל פנים רבי צחי דמובן, אנחנו עכשיו, זה אמר רב, אמר רב ששת, אומר רב ששת, אמינה, אני אומר שלא ייתכן שרב אמר דבר כזה. זה מתאים שרב אמר את זה, אתה יודע מתי רב אמר את זה? תוך כדי נמנום. כנאים ושכיב רב אמר לאט שמעת. רב אמר את זה תוך כדי שהוא נמנם, כי זה לא מסתדר. עכשיו, כשאומרים דבר כזה, איך אתה מסתכל על זה אלירן? בתור גנאי ובתור שווח? זה פשוט זה נראה בתור מזולזל, כאילו אתה... אבל החבות יאיר כותב הפוך. זה בלשון שווח. רב, מרוב שהוא היה כזה מפולבל והכל, אז אם הוא אמר דברים כאלו, אז זה רק מסתבר שאמר את זה, כי תמיד זה הפוך, זה מתור מחמאה. שאם אתה פעם נתקלת, אתה אמרת בטח תוך כדי שינה. זאת אומרת, החבות יאיר אומר זה הפוך, מדברי שבח לרב, לא מדברי גנאי. וכל פנים הפוך. זה לא מתאים להגיד לו בזמן שהוא היה ער. זה כנאי ושכיב רב אמר לאשמת. למה? כי לדברים של רב יש פירחה. למה? כי הרי רב לא יכול לחלוק על ברייתות. יש לנו ברייתא מפורשת, שמהברייתא המפורשת אנחנו רואים הפוך. לתניא למדנו ברייתא מפורשת, שמה ידין בן אדם גנב? תחושה. הוא גנב במה תחושה? טוב, הוא הכיל אותה, הוא השקיע בה במה שהוא גנב, אז והשמינה. עד שהשמינה, ועכשיו הבמה, בוא נגיד, הייתה שווה 100, עכשיו הוא השקיע במה כרגע כבר שווה 200. עכשיו ברוך השם הוא חוזר בתשובה, רוצה ללכת להחזיר, או אם זה כפל אז מדובר פה שהוא לא עוד הגיעו עדים, לא משנה. אז כתוב פה, משלם תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, אם הוא טבח או מחר, כאין שגנב. אז מה אנחנו רואים פה? שגם הכפל וגם הטבח הוא מחר, איך הוא משלם את זה? הוא לא משלם את זה כשעת המדע בדין, כמו שאמרנו, גם את זה הוא משלם כן שגנב. מה רב אמר? שאת כל הכנסות, כפל וטבח ומחר, את 4 ו-5, זה הוא יצטרך לשלם כשעת המדע בדין. פה יש לנו ברייתא מפורשת שגם את הכפל וגם את הדלת ואיר, אלירן, הוא יצטרך לשלם בשווי כן שגנב, הוא יצטרך לשלם, הוא יצא בזול בסיפור הזה. הוא יצטרך לשלם בשווי רק של הכחושה, לא בשווי של השמנה. מתרצת הגמרא אמרי, אז בני הישיבה אמרו, אל תקשה לנו מהברייתא על רב. בדרך כלל, מה שאמרנו תמיד, רב אמר באמת שגנב את הכפל והדלת ואי, הוא יצטרך לשלם כן כשעת המדע בדין. בסיפור הזה ספציפי, רב באמת יודע שכן צריך לשלם כן שגנב, ולמה? כי הוא טוען את זה טענה, כשהוא בא לשלם, הוא אומר לבעל הגניבה, הוא אומר, רגע, מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה עכשיו כפל ודלת ואי, מה אתה רוצה כשעת המדע בדין? מי הכיל אותה? מי השקע אותה? אני הכלתי, אז למה שתקבל את הרווח הזה? אז מתי רב אומר שהוא צריך לשלם כשעת המדע בדין? בוא נגיד הערך של השוק עלה. אבל הוא לא עשה כלום לבמה, אוטומטי הבמה שהוא גנב עלה מ-100 ל-200 בלי לא לעשות כלום. אז רב אומר ככה, את הקרן תשלם כן שגנב, ואת הכפל ודלת ו' תשלם כשעת המדע בדין. אבל בסיפור כזה שאתה הלכת ופיתמת אותה והשמינה בגללך, אז פה רב אומר שהכל כן שגנב, גם הכפל ודלת ו', למה אומרת הגמרא? משום דאמר לגנב אומר לבעל הבהמה, ענה פתימנה, אני טרחתי ופיתמתי את הבהמה מהכסף שלי, ועד שקלת אתה תיטול את הקנס שכנגד תוצאת הפיתום, אז פה בכזה סיפור רב מודה, אבל אם הוא באמת יהיה מעיליו, אז רב סובר שהכפל והדלת ואי זה כן כשעת המדע בדין. טוב, אז את הברייתא הזאת רב תירץ, מגיע הגמרא מקשה עוד קושיה על רב, מברייתא אחרת, תשמה, מה יהיה הדין? סיפור הפוך. בברייתא הראשונה שהקשנו היה סיפור שהוא גנב כחושה והוא פיתם אותה. מה יהיה הדין הפוך? הוא גנב בהמה שמנה והכחישה. איך הוא הכחיש אותה? הוא הכחיש אותה על ידי שהוא עשה איתה עבודה קשה, הוא היכה אותה במקלות, בקיצור, היא הייתה שווה 200 ועכשיו אצלו היא שווה רק 100. אז כתוב מפורש שמשלם תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5 עוד פעם כאין שגנב, זאת אומרת לפי הערך של הבמה הכחושה. ופה מה אתה יכול לתרץ לי? שמה? אני פתמתי זה הפוך, זה הכחיש. אז אם ככה מה אתה יכול לתרץ לי פה רב? אומרת הגמרא, גם בציור כזה שאתה עשית מעשה ואתה הכחשת, אז גם בציור הפוך שאתה עשית את זה יותר זול, אז פעם פה רב אומר שתשלם כאין שגנב. רב, כשרב אומר שאת הכפל והדלת ואי משלמים כשעת המדע בדין, זה דווקא ביוקרה וזולה, שזה נהיה לבד יקר, נהיה לבד זול, לא עשית שום פעולה לא לחיובי ולא לשלילי. אבל אם עשית פעולה לחיובי או פעולה לשלילי, פה רב מודה שהכל כן שגנב. אז ככה, אם עשית פעולה לחיובי, הסברנו מקודם. שמה הוא אומר, אני פתמתי, למה שאתה תהנה מזה? עכשיו, אם הוא עשה פעולה לשלילי, איזה טענה הוא יכול להגיד פה שהוא ירוויח? אז הוא אומר, יש לו טענה כזאת. מה היה הדין? אם הוא היה הולך, גנב, הוא היה הולך ושוחט את איך אותו רגע שהוא גנב את זה, זה היה כחוש. הוא היה הולך ולוקח את הבהמה ושוחט את זה אותו רגע, שחיטה. כמה היה צריך לשלם?
4 ו-5.
אז שור ושה זה דלת וחמישה, אבל לא משנה באיזה שווי, בשווי שלי עכשיו, שאם גנבתי עכשיו, מיד הלכתי, שחטתי את הכל, אז כמה, איזה שווי הייתי צריך לשלם? עכשיו, בשעת הגניבה. אז הוא אומר, מה זה משנה? למה אם אני שהייתי שוחט את הכל, אז כמה הייתי צריך לשלם? כי שעת הגניבה. אז אם עכשיו הלכתי והבאתי למכות, הבאתי לעבוד קשה, שרקתי אותה כאילו חצי, אז למה פה אתה פתאום הולך להכביד עליי שאני צריך לשלם, כאילו שאני צריך לשלם? תמיד, מה ניקט לכולם, מה ניקט לפלגה, אז פה מי טוען למי? פה אומרים, זאת אומרת, אומרים לגנב, פה אתה רוצה כאילו להרוויח. אתה רוצה עכשיו להגיד שפה תשלם ד' ו-A, כן, שאתה... לא, מה ניקט לכולם? כמו אם היית שוחט לי את זה על המקום, כמה היית משלם? כמו שזה היה שווה בשעת הגניבה, כמה היה שווה בשעת הגניבה 200, אז גם עכשיו תשלם 200. אז לכן גם אז אנחנו הולכים כשעת המדע בדין, אז זה גם לחיובי וגם לשלילי. אז פעם יוצא, בכזה מצב שהוא השביח את זה יוצא שהגנב לא מפסיד, ואם הוא הכחיש את זה, אז יוצא שהוא גם לא מרוויח, הוא יצטרך לשלם כשעת הגניבה, כי אנחנו אומרים מה ניקט לכולה, מה ניקט לפלגה. כמו שאם הוא היה שוחט את הכל מיד, הוא היה משלם כשעת הגניבה, אז זה מה שהוא התחיל להכחיש אותה לרגע הראשון לאט לאט, זה נקרא כאילו שחיטת חצי, אז גם כאילו משלם כאין שגנב, ואז אין לו את ההנחה שיגיד לא, עכשיו הבמה שווה רק 100 בגלל שאני אכחש, אז אני אשלם רק כאין שגנב ד' ו-A. אז לפי זה יוצא, שמתי רב אמר את ההלכה שכפל וד' ו-A, אנחנו הולכים כשעת המדע בדין, באופן שזה נהיה לבד זול, או שנהיה לבד יקר, בלי שום פעולה שאני עשיתי. לא אני שחטתי ולא אני פיתמתי. רק אז רב אומר שככה, את הקרן אני משלם כאין שגנב, ואת הד' ו-A והכפל אני משלם כשעת המדע בדין. אז בואו נראה דבר שם תירוץ בגמרא. ותרצת הגמרא, את אמנם גם בציור כזה מודה רב, ושמרינן אומרים לגנב, מה ליקט לקולה, מה ליקט לפלגה. זאת אומרת, כמו שאם היית שוחט מיד, הייתי משלם כשווי הבמה בשעת תחילת השחיטה, זאת אומרת, בעת הגנבה, אז גם אם זה התחיל להכחיש, אז גם כאילו משלם כפי השווי, את מסכמת הגמרא יוצא, שמתי רב דיבר, רב דיבר דווקא בבמה שהגוף, שזה נהיה, הערך נהיה אחרת, כי כאמר רב דווקא ביוקרה וזולה ודה כאמר, שהבמות יתייקרו או יזלו גם בשעת הגניבה, בין שעת הגניבה לשעת המדע בדין, אז אנחנו מחלקים בין הקרן לכפל ודלת ו-A. אז אלירה, לפני שאנחנו מתקדמים, מסוכם טוב. בן אדם גנב. בן אדם גנב. אם הוא הלך ופיתם, או שהוא הלך והכחיש, אז הכל זה יהיה כשעת המדע, כשעת הגניבה, גם הכפל ודלת ו-A. אם הוא הלך ופיתם, יש את הסברה שהוא יגיד למה אני אשלם לך את מה שאני פיתמתי, ואם הוא הלך והכחיש, אז הוא אומר לגנב, מה ניקט לכולם, מה ניקט לפלגה, אם היית שוחט את זה מיד בהתחלה, היית משלם מכמו ההתחלה, אז עכשיו התחלת לשחוט אותו חצי, התחלת להביא לו מכות, התחלת להביא את הקשה, תשלם גם כן כמו ההתחלה, ואם זה נהיה לבד יקר או נהיה לבד זול אלירן, אז הגמרא אומרת שאיך אנחנו הולכים, תלוי, את הקרן בשעת הגניבה, אז רב אומר, ואת הכפל והדלת ו-A, אנחנו הולכים כשעת המדע בדין. אז עכשיו הגמרא נכנסת לעוד עומק, זה סוגיות שבישיבות מתעמקים על זה מאוד מאוד, זה אחד מהדפים פה מרובה, מהסוגיות הפלפל, אנחנו נלמד את זה הכי פשוט שאפשר בשביל לא לשגע אתכם, אז בואו, אבל זה מהסוגיות מאוד מאוד קשה, מתחילים פה עכשיו סוגיה של שינוי קונה, שינוי שם, שינוי מעשה, בואו, תחזיקו ראש. אומרת הגמרא, איך ידעמי, באיזה שינוי מחיר? אז רב מדבר פה שנהיה שינוי מחיר, ואז אמרנו שזה נהיה לבד שינוי מחיר, אז אמרנו שאת הקרן הוא משלם כשעת הגנבה, ואת הכפל בדלת ואי כשעת המדע בדין. מה הסיפור פה? אילם, האם תרצה להגיד ככה, דמעיקר השב יזוזה, שמתחילה בשעה שהגנבה במה הייתה שווה זוז אחד, בוא נגיד זה במושגים של היום, היה שווה 100 שקל. אילם בסוף, סמוך לשעה שהגנבה עברה מהעולם, זאת אומרת על ידי תביחה או מחירה, לא משנה, בסמוך שהבמה כבר הסתלקה מהעולם, אז התייקרו הבהמות ושוויה 4 זוזי. זאת אומרת, אז יוצא שבמקום 100 שקל, הבהמות האלו עכשיו נשאר בעולם, עד שעת המדע בדין, זה שווה 400 שקל. עד עכשיו תרצה להגיד שבציור כזה רב אומר ככה, שאת הקרן, זאת אומרת, הבמה אחת אתה צריך לשלם רק בשווי 100 שקל, כן שגנב, ואת הכפל ודלת ואי, תשלם בשווי של 400. שואלת הגמרא, אם אתה יכול להגיד, שקרן כן שגנב, אומרת הגמרא, למה לפי זה יצא פליגה, דרב, הדרבה, לפי זה יצא שרב חולק על דברי רבה. איזה רבה, אז אומרת הגמרא, דאמר רבה. יש לנו כלל ידוע שכל גזלן, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אז בואו תקשיבו מה שרבה אומר. דאמר רבה, איימן דגזל חבית דחמרה מחברי. בן אדם הלך וגוזל חבית יין מהחבר שלו, מעיקר בשעת הגזלה, החבית הייתה שב יזוז, אמרנו במושגים שלנו, בוא נגיד 100 שקל. אלא בסוף, מה זה בסוף? בשעה שזה נסתלק, בשעה שעברה מהעולם, שמגיעים עכשיו לרגע, שוויה 4 זוזה, אז זה שווה כבר 400 שקל. אז ככה, כשאני אומר לך לבסוף שוויה 4, זה נקרא שעכשיו היין נגמר. זאת אומרת, מגיע הרגע, היין כבר, אני לא יכול להחזיר לו עכשיו את היין, כי היין נגמר. איזה צורה היין, אתה עשית שהיין כבר לא יהיה בעולם, ואז היה שווה 4, באיזה צורה? אומרת הגמרא ככה. אם תרצה להגיד ככה, תברה או שתיה, אם הלכת ושברת אתה את היין, או שהלכת פשוט שתית את היין הזה, אז על זה כתוב, אומר רבא משלם 4. למה משלם 4 זוזים ולא זוז? כי הגזלן מחויב להשיב את החבית לבעלים, כן? להשיב את הגזלה אשר גזל. אז יוצא שאיך שאני גזלתי, כל זמן שהמוצר עדיין אצלי, זה נמצא כאילו עדיין, כאילו אני חייב להחזיר את זה, זה כאילו נמצא ברשות של מי? ברשות של הבעל הבית. כשאני גוזל פה חבית יין, אני חייב להחזיר לך את זה, וישיב את הגזלה אשר גזל. יוצא שהחבית עכשיו עומד אצלי במקרר, אצלי בארון, זה כאילו נמצא אצל מי? אצל הבעלים. עד יוצא עכשיו זה נמצא אצלי עכשיו שנה, זה התייקר. אצל מי זה התייקר כאילו? למרות שזה אצלי בבית, אבל למי זה התייקר? זה התייקר אצלו, כי אני חייב להחזיר לו את זה. אז עכשיו, הרגע שאני הולך, ואחרי שזה כבר שווה 400, אני עכשיו הולך ושותה את זה. או שאני עכשיו הולך וזורק את זה על הרצפה, אז אני שברתי לו מוצר של 400, אז למרות שכל הגזלנים משלמים כשאתה גזלה, הנה, מתי גזלתי אותו? עכשיו, אחרי ששתיתי את זה, ואחרי ששברתי את זה, אז הרגע הזה, הרגע הזה לקחתי את זה ממנו, ואני צריך לשלם 400. אני צריך לשלם 4 זוזי, הבנת? זה אומרת הגמרא. אם מעיקר עכשיו בסוף שווה 4 זוזי, תברה או שתייה, משלם 4, זה הכל הגמרא במסכת, במציא עוד כאן לימד אתכם רשי בפנים, אבל מה היא הדין בצורה שאתה לא הלכת ושברת את זה, לא הלכת ושתית את זה. איתבר ממילא, הגנב לא עשה שום מעשה, פתאום קרה איזה רעידת אדמה והחבית נשברה, אז פה אני אומר, משלם רק זוזה, מה פתאום? כי כמו שאמרנו את הכלל, יש לנו את הכלל הידוע, שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, אז מתי אתה התחייבת להחזיר את זה? באותו רגע שהוצאת את זה מבית הבעלים, בשעה הזאת שהוצאת את זה מבית הבעלים, כמה היה שווה החבית הזה? רק היה שווה זוז. אז אם ככה, זה מה ככה, אם אני הלכתי ושברתי את זה, אז יוצא שאני עכשיו שברתי, עכשיו עשיתי את הגזלה מחדש, כי שופב אצלי, זה כאילו נמצא אצלו, אז כשאני שובר, אז מי עכשיו עשיתי את הגזלה מחדש, אז אני צריך לשלם 4. אבל אם אני לא עשיתי שום מעסיק, לבד זה קרה, אז אם ככה, החיוב שלי הופך להיות מאותו רגע שהוצאתי את זה, באותו רגע זה שווה זוז. תסתכלו לפני שנתקדם לקושייה, תסתכלו דיבור המתחיל רשי, תברה. אומר רשי ככה, תברה בידיים או שתיה, משלם 4. מה החילוק? אז אומר רשי, זה הכל רגמרה במסכת במציאה והמפקיד. והמציאה דף מגיעים לפרש טעמה ככה, דכל כמה דאיסה בעיניי, כל זמן שהמוצר עדיין קיים, גזלת ושמת את זה אצלך בארון, ברשות הדמר הקיימה, זה נמצא כאילו שזה נמצא ברשות הבעל הבית. למה? דאבי אל הדור, יש לך חובה בתורה וישיב את הגזלה אשר גזל. אז אפילו שזה נמצא עכשיו אצלך, אם זה קיים, אז זה כאילו קיים אצלו. אם כך ברשותה גמר האוקרה, אם זה יתייקר מ-1 ל-4, אצל מי זה יתייקר? יתייקר אצלו. עכשיו יוצא שאם אתה הלכת ועשית מעשה ושברת את זה בידיים, אז יוצא שמאותו רגע אתה גזלת את זה, אותו רגע גזלת את זה הופך להיות. לא גזלת את זה ברגע שהוצאת את זה מהבית שלו. גזלת את זה ברגע שאתה שברת את זה. אומר רש"י, ואי שתה דתברא ושתיה, הוא דקגזי לי, באותו רגע אז הלכת וגזלת את זה. אז לכן אני אומר שאתה צריך לשלם את השווי של השבירה או השתייה. אבל אם דבר ממילא, אם זה נשבר לבד, אז עוד איזה רגע אתה מתחייב? על המסע הגזלה בפועל, ועד לשבר רק אחד, שלם אחד, למרות שזה מאוד חילוק דק. אם אתם תתבוננו, זה חילוק מאוד דק, אבל רש"י הביא פה בקיצור את הגמרא במסכת, בפרק המפקיד במסכת בבא מציע, אבל אם כבר ממילא המים מחייבים להיה שתא דגזלה, והוא שתא זוזה הוא דשביה, הלאה. עכשיו, עד כאן הבנו מאוד יפה מה שרבא אומר. אני אחזור פעם שנייה, כי אני קצת לא מרגיש טוב, אני אחזור שאני אבטא את עצמי טוב, אני לא ראש, מה?
אם זה הפוך, כלומר, גזל ממנו חביב שהיא הייתה שווה 4 זוז, ואחר כך נהייתה, כלומר שווה רק זוז אחד.
אז גם כן, אותו רעיון.
מחיר היין
ירד. לפי ההסבר הזה של רבא יוצא אותו רעיון. כי ככה, אם אני גוזל והמוצר קיים, אז כל כמה שהמוצר קיים זה נמצא אצלך. אז שאני הולך עכשיו עושה מעשה חדש, שאני מאבד את זה מהעולם אותו רגע יוצא, שאני גזלתי באותו רגע ממך, כי כשהיה מונח אצלי בארון זה היה אצלך, שאני הולך לשותה את זה ולרגע גוזל את זה, הרגע גזלתי.
נכון.
אבל אם אני גזלתי ושמתי את זה בארון, אז כל זמן שזה בארון, זה כאילו זה באמת, זה באמת אצלך, אבל רגע שהופך להיות שבירה, אז על איזה רגע אני מחייב אותך, לא על הרגע עכשיו שזה נשבר, על הרגע הגניבה, זה ההסבר של רב, אז תשלם כן שגזל. אמרנו, זה חילוק דק, אבל יש לזה היגיון. זאת אומרת, שאם זה נשבר לבד, אני מחייב אותך לרגע הגזלה האמיתית, כי עכשיו לא עשית כלום. כי עכשיו סך הכל זה היה מונח כאילו אצלך. זה ההסבר של רב. עכשיו, כשבן אדם הולך וגונב מוצר, וטובח ומוכר, אמרנו, זה החיוב 4A, לא משנה. זה נקרא כאילו שאני עשיתי מעשה. אני לקחתי את הגניבה שלו, הלכתי, שחטתי, גנבתי שור ושחטתי. או שמכרתי, כאילו העלמתי את זה מהעולם, אז זה נחשב שאני עשיתי מעשה כמו טברא או שתיה, כמו ששברתי או שתיתי. אז בואו נראה את הקושייה. אז מה אנחנו רואים פה בגמרא? הגמרא אפילו כבר לא אומרת הקושייה, זה כבר הגמרא. מה הקושייה? מה אנחנו רואים בדברי רבא? גזלן ששובר בידיים, אז כמה הוא יצטרך לשלם? כשווי שעת הגזלה. אז יוצא שגנב שטבח או מכר, אז מה אמור להיות ההלכה? הוא משלם, מה הוא אמור לשלם? הוא אמור לשלם הכל כשעת העמדה בדין, כולל את הקרן.
כולל את הקרן.
ומה רב אמר? שאת הקרן עצמו אני אחזיר כן שגנב. רק את הכפל או הדלת ואי, זה אני אחזיר כשעת העמדה בדין. לכאורה למה? לכאורה, בתוך דלת ואי, הרי יש לך גם את הקרן. אז זה הקושייה פה. לכאורה יוצא שגנב שטבח או מכר, אמור לשלם את הקרן כשעת התביחה או המחירה ולא כן שגנב. ולדברי רב, הקרן משתלמת כן שגנב. אז זה עכשיו כרגע, זה סך הכל הקושייה. וככה רש"י מסביר גם בשורה האחרונה של הרש"י שלמדנו, וגבי תביחה ומחירה, אבי כיתב ראושתיה. אז אם ככה, כשאני אומר לך שרב מדבר בציור, שבהתחלה זה היה שווה זוז, ובסוף שווה 4, אז לפי זה לא מסתדר לנו. כי באותו ציור רב אמר שבתביחה ומחירה, אמור לשלם הכל כשעת התביחה והמחירה, אז כולל הקרן. ורב אומר שאת הקרן משלם כן שגנב. אז זה לא מסתדר. ותרץ את הגמרא אמרי, שרב לא חולק על רבא. למה? כי רב באמת לא מדבר על במה שהתייקרה לאחר הגניבה. רק מה מדבר רב? כי כאמר רב, כגון דמיקר השוויה 4, בשעת הגניבה, אין לי רב, בוא תהיה בעניינים, זה קצת קשה, אבל בהתחלה זה היה שווה בשעת הגניבה 4 זוזים. בוא נלך בשפה שלנו, אמרנו 400 שקל. ולבסוף, זה כמה זה הוזלה בהמות לבד, ושוויה זוזה. אז בציור כזה אומר רב שמה, שהוא משלם את הקרן כן שגנב, יש לנו, הוא לומד את זה מהפסוק, חיים בגניבה אחרי לקרן כן שגנב, לתשלומי כפל, לתשלומי 4 ו-5, זה הוא משלם כשעת העמדה בדין. נו, למה פה אין לנו קושייה על רבא? כי רבא לא דיבר בציור כזה, הבנת? למרות שאנחנו שאלת לפני דקה מה רבא יזמור בציור הפוך. המפרשים שואלים את זה נראה לי. רש"י כזה לא נכנס, תן לי לבדוק דקה, אני למרות שהיום לא עיינתי כל כך. בוא נלך אם אני אראה פה משהו עכשיו בכלל. טוב, לא ניכנס עכשיו מהו, הבנתם? אז לפי זה, מה נשארנו? מה נשארנו, רבי משה? מובן פה הגמרא בינתיים? זאת אומרת ככה, רב אמרנו את ההלכה קרן כן שגנב, כפל ודלת ו-A, קישת המדע בדין. אמרנו שרב לא מדבר דבר ראשון על נושא שהוא פיתם או שהוא הכחיש, רב מדבר רק שזה נהיה יקר יותר או נהיה יותר זול. עכשיו, בציור שזה היה אחד וזה היה שווה, נהיה שווה יותר יקר לבד, גם על זה רב לא מדבר, כי פה רב לא רוצה לחלוק על רבא, הגמרא אומרת לא מסתבר שרב לחלוק על רבא. בציור כזה רבא אומר שמפורש, שאם אתה עשית מעשה כמו, בטווח ומחר זה נקרא כמו טרב ראשתיה, אז אתה צריך להיות הכל כשעת המדע בדין, כולל הקרן, וכמו שאנחנו רואים רבא, אז לכן רב יודע לזה. אז מה הציור היחיד שאנחנו מחלקים בין הקרן לכפל או הדלת והי? בציור הפוך. איזה ציור? ציור שזה היה הדלת, נהיה שווה יותר זול, נהיה שווה אחד. אז מגיע הרב אומר ככה, את הקרן עצמו, את זה תחזיר כשווי ארבע. ואת הכפל, הדלת והי, זה תסתכל כמו שווי של הזוז. ובציור כזה רבא לא מדבר, אז יוצא שהוא לא חולק על רבא, בציור כזה, אז באמת את הכפל, הדלת והי, הוא ירוויח, הוא ישלם פחות, הוא ישלם כמו השווי של הזוז. אז בצורה של טבח ומחר, אז את הקרן הוא באמת ישלם יותר יקר, ואת הדלת והי, את הכל, הוא ישלים כשעת המדע בדין. אז הכל על מקומו בא בשלום. עכשיו, רבי חנינה עכשיו לומד ברייתא, לבי ראיה
לרב. לא, זה לא כמו שמנה והכחישה?
לא, שמנה והכחישה זה נקרא שאתה הלכת והכחשת. אמרנו על זה רב גם לא מדבר. אם אתה לוקח, גנבת במה שמנה ואתה הלכת והכחשת, אז תמיד אתה תצטרך לשלם כמו בשעת הגניבה. כי מה לקראת לכולה, מה לקראת לפעלגה. אם לקחת במה טוב, אם לקחת במה כחושה ואתה הלכת והשמנת, פיתמת, אז בכזה מצב תצטרך לשלם לפי הכחושה, כי תגיד לה, אני פיתמתי, למה שאתה תרוויח הגנב, יגיד לבעל הבית. בציור שנהיה יותר יקר או נהיה יותר זול, אז אמרנו שרב מדבר. אז עכשיו הורדנו שלב, לא בין יקר או זול, רק בסיפור שנהיה יותר זול. אם זה נהיה יותר יקר, אז אם עשית מעשה כמו תפיחה או מחירה, שאמרנו, כשאת המדע בדין זה לא מסתדר, כי גם הקרן אז צריך להיות המדע בדין. ורב מחלק בין הקרן לדלת ואי. אז מתי יש סיפור שאנחנו מחלקים בין הקרן לדלת ואי? רק בסיפור הפוך, שזה היה יקר, ונהיה זול בשעת המדע בדין, ואז הלכת וטבחת ומחרת, אז אני מחלק בין הקרן לדלת ואי. ואז זה מסתדר, אז רב מדבר רק בציור ספציפי, שמה שזה נהיה יותר זול, אז אני מחלק בטבח ומחר, כפל, 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 כפל לא חייב להיות שטבח ומחר, כפל, על כפל אין לנו קושייה מרבה. כי הקושייה שרבה היה לטברא או שתיה, כמו שרשי מסביר, זה אנחנו משווים את זה לטבח ומחר. הכפל זה לא קשור לטביה או מהר. כפל תמיד כשתופסים אותך גנב, לא משנה מה דומה, צומח מה שגנבת, כמו שלמדו אתמול, חוץ מעבדים, קרקעות ושטרות, שעל זה אין כפל, אבל חוץ מזה, אז כל מה שגנבת, אם מגיעים עדים ותופסים אותה, תחייב לשלם כפל, זה לא קשור. ועל כל פנים, בוא נתקדם עוד שלב. אז אומר בורי חתו, אדינו אליהם בן חוינם שעה קונים ומדבורי.
אמן.
אומרת הגמרא, תנה רבי חנינה לסיוע לרב. רבי חנינה למד ברייתא, לבי ראיה לרב. מה למדנו? כתוב שם ככה. בלבית שטען טענת גנב בפיקדון. הפסוק הזה, כמו שאמרנו, הפסוק שלמדנו אתמול, כתוב נקרא בעל הבית אל הלוגים, הפסוק הזה מדבר שומר חינם. שומר חינם מגיע, בעל הבית שם אצלו מוצא. אם הוא אומר שנגנב ממנו ולא היה פושע, אז הוא פטור. אם הוא היה פושע, בפשיעה הוא חייב. אם הוא השאיר את הדלת פתוח, זה נקרא פושע כבר. אפילו אם הוא נגיד, בן אדם יוצא, הוא משאיר פה ככה את הדברים, והדלת נהיה פתוח, ואז נהיה גניבה, זה כבר נקרא פושע. שומר חינם בפשיעה חייב. פה מדובר, הוא היה בסדר, פשוט הגיע גנב וגנב לו, פרס לו את הבית וגנב לו.
הוא שומר חינם, אז הוא פטור.
שומר חינם פטור, שומר שכר חייב. אבל בפשיעה הכל חייב. קיצר, הוא טוען טענת גנב בפיקדון, אז אומר לו, המפקיד תשבע. ונקרב בעל הבית אלו. אם כתוב בפסוק, ונשבע, הוא נשבע. אחר כך, הוא חוזר בתשובה, רבי אלירן. והודה, הוא מודה שהפיקדון היה בידיים שלו, הוא סתם פשוט, הוא סתם נשבע לשקר.
אליל.
מה?
המציא את הסיפור על הגניבה.
המציא יפה, במילים אחרים שבועת שקר.
כן.
אל תזלזל בו, זה עורך דין, זה.
כן, הוא נראה, הוא מבין עניין. צחי, יש לך מתחרים היום.
בוא נתקדם הלאה. בוא נתקדם הלאה. אז כתוב בקיצור ונשבע, ואחר כך והודה. אז כתוב, ואחרי ההודה, ובאו עדים. עכשיו יש לנו תמיד כלל, שמודה בקנס, פטור. אבל פה בסיפור הזה, מה קרה בסוף? הוא הלך והודה לפני שבאו עדים. אם עדים מגיעים לפני שהוא הודה, הוא אכל אותה. אז הוא צריך לשלם את הכפל, זה לא יעזור. אם הוא מודה לפני שבאו עדים, אז מודה בכנס לבד, מודה בכנס פטור. מודה בכנס ואחר כך באו עדים, זה כבר מחלוקת בגמרא, אם חייב או פטור. אבל פה אנחנו כבר נראה שמה, שאפילו שאחר כך באו עדים, הוא לא מפסיד מזה. הרגע שהוא הודה לפני שהעדים הגיעו, מודה בכנס פטור, וכפל זה יקרה אחד מהגדרה של כנסות.
ועל זה נקרא מודה ועזב ירוחם, או זה לא קשור?
רציתי להגדבר על זה, אבל תן לי לגמור, ואז אמרנו, המוסר של היום יהיה לנושא הזה, הבטחתי לך ונדבר. אבל כל פנים כתוב שמה, עוד בעל הבית שטענת עליו מקדום, סליחה שאני ככה היום חוזר עוד פעם ונשבע, ואחר כך הודעה שנשבע לשקר, ונוסף להודעה באו עדים שהעידו שהפיקדון בידו, אז כתוב שם ככה, אם עד שלא באו עדים הודעה, אם הוא הודעה לפני שבאו עדים, אז בכזה מצב מודה בקנס פטור, הוא סיפר את הסיפור שלו לבית דין, אז לכן הוא כבר פטור מלכפל, אבל מה הוא כן משלם? הוא משלם קרן, קרן זה נקרא את הפיקדון עצמו, את הכסף של הפיקדון המשנה, אותו דבר, וחומש, אותו דבר צריך להוסיף לבעלים חומש, הרגע שבן אדם עודה, הוא חייב להביא גם כן קורבן חומש, וחוץ מזה צריך להביא את האשם, האשם הזה נקרא אשם גזלות, הוא צריך להביא קרן אשם גזלות, ומה הוא מרוויח פה? הוא מרוויח פה את הקטע שהוא לא צריך לשלם את הכפל, כי הוא יודע לפני שבאו עדים. עכשיו, אז יש העדים באו אחר כך, לפי הברייתא הזאת זה לא מזיק, כי הוא סובר מודה בקנס ואחר כך באו עדים, פטור. ממשיכה הגמרא, ואם מי שבאו עדים הודה, אם הוא הודה אחרי שבאו עדים, אז זה כבר,
משלם כפל.
כבר לא עוזר לו, משלם תשלומי כפל כמו כל טוען טענת גנב וניצא שהוא הגנב, אז כמו שלמדנו, זה נקרא טוען טענת גנב, כי הפיקדון הגיע אליו ביתר. אחר כך זה נקרא טוען טענת גנב, ואז ניצא שהוא הגנב, זה לא נקרא גנב אורגינל. זה הגיע אליו ביתר בתור שמירה, ואז הוא טען טענת גנב, ואז תצאו שהוא הגנב. אז בכזה מצב הוא חייב לשלם תשלומי כפל כמו טוען טענת גנב, זה כי הוא הודה כבר מדי מאוחר אחרי שהעדים הגיעו. ואותו דבר הוא צריך להביא את האשם, כי אחרי הכל הוא הודה. אם הוא היה שותק בסוף ולא היה מודה בסוף אחר כך, אז בכזה מצב, דרך העדים אין אשם בחומש, רק כפל. בגלל שהוא הודה, אז יש לו את התיקון תשובה שהוא מביא את האשם והחומש. זאת אומרת, אם רק העדים היו באים והוא היה שותק הלאה ולא מודה אחר כך שום דבר, אין לו את האשם בחומש. האשם בחומש יש רק בהתוודו שהוא מודה, אז הרגע בכלל שאחרי הכל הוא הודה, אז הוא מביא אחר כך והאשם והאשם, ותקשיבו מה שכתוב פה בסוף הברייתא, וחומשו עולה לו בכפלו. זאת אומרת, החומש נכלל בתשלום הכפל ששילם, והוא לא צריך לשלם אותו. ולמה? אז תקלו את הרש"י באחרון, זה יהיה למעשה בעמוד ב' נראה, שרק מדובר פה שבערך תשלום השתיהם, התשלום זה אותו תשלום. איך אנחנו מגיעים לכזה ציור, שהכפל והחומש, הרי זה כפל וזה חומש, איך זה יכול להגיע? אז הגמרא אחר כך תשאל, תקלו רש"י אחרון בעמוד, משלם כפל ואשם וחומש עולה לו בתוך הכפל, שהרי חומש לבעלים הוא, דרך אגב, לא הסבר, אתם מבינים לבד שמי מקבל את החומש? הבעלים, כן? השם זה הולך לעבל. והוא שקל, ועל כורך אחד רבי יעקב מדובר פה בששבין, כאחד, החומש והכפל כמה הרי, שאומר את זה ביחד מדובר פה. דיה וכפל התפי מבומשה, אם הכפל זה יותר מהחומש, לאו חומשה, ואז אם ככה זה לא חופש, ולא מפטר ליד אם ישלם חומש. למה? דה חומש תמיד הולך ביחד כפרה דה שבועהו. אתה, אם הוא הודע אחר כך שהוא נשבע לשקר, תמיד הוא צריך להביא חומש והשם. החומש והשם זה ביחד, כפרה לשבועה, וגם כרק אם הוא הודע. אז בגלל שהוא הודע בסוף, הוא יצטרך להביא את החומש והשם. ומתי כתוב פה שהחומש נכלל בתשלום הכפל שהוא שילם? דווקא אם זה באותו דבר, עוד בתגמרה תגיד איך מסתדר רבי יעקב פה, זה התנא קמא של הבריתא, איך זה מסתדר. לפני שנתקדם, הבטחתי לו, נגיד כל יום איזה משהו בלי נדר, איזה מוסר קטן, זה לא מוסר. אנחנו למדנו את זה בעיקר, למדנו את הסוגיה הזאת כבר השבוע, כמה פעמים דיברנו. דבר ראשון, מודה בקנס. אם בן אדם הולך ומודה בקנס, זה אמרנו לפי כולה על מה פטור. עכשיו, אם מודה בקנס ואחר כך באו עדים, אם העדים באו לפני מודה בקנס, ברור שחייב. מודה בקנס לבד פטור, מודה בקנס ואחר כך באו עדים, ואינו מחלוקת. למעשה פה הברייתא גם סובר כמו השיטה פטור. מה שאנחנו צריכים לדעת, שכתוב בחז"ל, שאחרי המאה ועשרים שבן אדם הולך מהעולם, אז כתוב שם שקורות ביתו מעידין עליו. זאת אומרת, זה יהיה כמו וידאו, כמו לייב, איך קוראים לזה היום, הכל, מה, קורות ביתו מעידין עליו, מה הוא עשה, ככה, כל דבר יש דין וחשבון, אחרי 120. איך אפשר, אנחנו רוצים המתקת הדינים, אז איך אפשר, אנחנו עכשיו בשובבים, התחלנו את השבוע של שובבים, איך אפשר לחזור בתשובה? אז כתוב בכל הספרים בהגדרה של אותו הגדרה, מודה בקנס, מה זה מודה בקנס? כתוב בתורה והתוודו, עושים, וכתוב שם בתורה והתוודאי והתוודו את חטאתם, תגיד וידוי, תגיד אשמנו, בגדנו את הכל, אז זה הגדרה של מודה בקנס. כן, אנחנו חייבים קנסות, כל החטאים שעשינו אז זה קנסות. מודה בקנס, אז אחר כך, אפילו ואחר כך באו עדים, אפילו אחרי זה יבואו העדים, קורות ביתו ויעידו מה הוא עשה הבחור הזה, מה זה, כבר פטור. אנחנו פוסקים מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, אז אם אתה תעשה והתוודו את חטאתם, אז אפילו אחר כך יבואו העדים האלו ויעידו, קורות ביתו עשו ככה וככה, אז זה כבר פטור ואין כבר מה, זה הגדרה של מודה ועוזב. ירוחם, זו ההגדרה, להגיד חטאתי, פגעתי ובאמת קבלה על העתיד שכבר לא חוזרים לכל החטאים, זו החזרה בתשובה הגדול. עכשיו, מה זה נקרא פרט למרשיע את עצמו? פרט למרשיע את עצמו, אמרנו מודה בקנס פטור, אז מה זה בזמננו? אז קראתי בספר, זה ספר דת חוכמה ומוסר של המשגיח רבי ירוחם לבוביץ. אז הוא אמר, הדת חוכמה ומוסר אומר, ההגדרה שבזמננו אשר ירשיע, זה הכוונה של ללמוד ספרי מוסר. להרשיע את עצמו, הכוונה הוא חייב כל פעם ללמוד מוסר ולהרשיע את עצמו, להגיד שהוא לא בסדר, ככה משגיע רבי ריחם אמר, אפילו מי לנו גדול מהחתם סופר, שהחתם סופר אמר שיום שהוא לא לומד ספרי מוסר, אז הוא מרגיש בעצמו קרירות בעבודת השם באותו יום. החתם סופר אמר את זה, שאין לנו בכלל מושג בגאונות ובגדלות התורה, יום שהוא לא לומד מוסר, יסיים, היה אחד, זה שחיבר את המסורת הש"ס. היה גאון עולם, קראו לו רבי ישי הפיק. היה גאון עולם, הבעל מסורת הש"ס. עליו יש סיפור מפחיד ביותר. אחרי שהוא נפטר מהעולם, הוא הגיע והתגלה בהקיץ את התלמידים שלו בישיבה. ממש ככה. ויבלו התלמידים, רואים אותו אחרי, זה כל המסורת השלה שיש לנו למעלה בגמרא, הוא חיבר את זה. ידוע מאוד. הוא חיבר ספרים. בקיצור, רב צביקה, הוא הגיע לאחרי המאה ועשרים, הוא הגיע לפתאום להתגלה בישיבה אחרי שהוא נפטר בהקיץ. זה לא נקרא בחלום, בהקיץ רואים אותו. ויבלו, אז הוא דיבר איתם, הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת. הגיע למעלה במאה ועשרים, איפה שמים אותו? אומרים, שמים אותו ליד השלה הקדוש. השלה הקדוש, טוב, הוא זכה. הגיע השלה הקדוש, והוא נלחם, אני לא רוצה שהוא יהיה לידי. לא רוצה. אמרו לו, מה להשלה, מה מדובר פה, איזה גאון בתורה? אמר רבי ישי הפיק, אלירן, דיברו איתו, לא, הוא לא מתאים, מה? אמרו לה, אגיד לכם את האמת, הכל, גאונות בתורה היה 100, 100, 100. אבל ספרי מוסר, אז השלה, שמי שמכיר את הספר השלה, בכל השלה זה מוסר, אז הוא לא... הוא לא רוצה להיות, בקיצור, אמרו מה התיקון? התיקון היה, אמרו לו שאם הוא ידלך ויתגלה בהקיץ לתלמידים, לדבר על מעלת מוסר, זה יתקן אותו, ואז הוא יוכל לחזור למעלה, לשבת ליד השלה הקדוש למעלה בעולם האמת. סיפור מדהים, סיפור אמיתי שקראתי מה... אז רואים מה זה, פרט למרשיע את עצמו, אל אדם לומד ספרי מוסר, ידעו בעניין השובבים, אז הכל פנים מודה בקרז, ואחר כך באו עדים פתור. אבל בואו נחזור לענייננו, לא נגלוש עכשיו, שלא תשכחו איפה שאנחנו נמצאים פה. על כל פנים, מה ראינו פה ברייטה? ראינו פה ברייטה מפורש, שאנחנו רואים פה את העניין, טוען טענת גנב בפיקדון ונשבע ואחר כך הודה, אז אם לפני שבאו עדים הוא הודה, אז הוא משלם קרן וחומש ועכשיו את הכפל לא צריך לשלם כי הוא הודה, אבל אם הוא הודה רק מאוחר רק אחרי שבאו עדים, אז הוא משלם כפל, אשם הוא יצטרך לשלם כי אחר כך הוא הודה, והחומש כתוב פה לפי רבי יעקב וחומשו עולה לו בכפלו, ואמרנו שהגמרא עוד מעט תגיד, איך איזה מצב, רק באופן שהחומש באותו שווי של הכפל, זה דברי רבי יעקב. אנחנו עוברים לסמכי עמוד ב', והחכמים אומרים, חכמים חולקים. חכמים חולקים ואומרים, שלגבי מי שכופר בממון חברו ונשבע לשקר והוא הודה, אז הוא כותב, הוא סורר ככה, באותו פסוק, יש לכם את הפסוק בתורה אור השלם. אז מה כתוב באותו פסוק? כתוב שם, או מכל, תורה אור השלם א', או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ואז הוא חוזר בתשובה, אז כתוב, ושילם אותו בראשו. מה זה אומר בראשו? בראשו זה נקרא שהוא משלם את הקרן, וחמישותיו, אם הוא משלם את הראשו, אז הוא צריך להוסיף על הקרן, הוא צריך להוסיף חומש, ואחר כך כתוב, לאשר יתננו יום, במשפטו גם נביא את הקורבן השם. אז חכמים דורשים ככה, חכמים דורשים, מתי אתה נותן את החומש? דווקא באופן שאתה משלם רק קרן לראשו. אבל אם אתה כבר לא משלם קרן, אתה משלם יותר מקרן, אתה משלם כפל וכולו, פה אין חומש. מה עם השם? אז לפי השיטת חכמים, עדיין השם כן. אבל חומש לא, למרות שיהיה קשה לפי חכמים הגמרא עוד מעט תשאל, שאם אתה דורש מאותו פסוק, למה שלא תביא חומש, כי רק מתי שאתה מביא בראשו, אז גם השמו כתוב באותו פסוק. אז מתי אתה צריך להביא השם? רק לראשו, אם לא לראשו, אז לא חומש ולא השם. הכל פנים חכמים אומרים לא. אם אתה, מתי אתה מביא חומש, מתי אתה מביא גם חומש? רק לראשו. אין ראשו, אתה לא מביא חומש, אבל השם עדיין כן. זה חכמים אומרים ככה, כתוב בתורה בראשו וחמישתו. אז אנחנו דורשים ככה, ממון המשתלם בראש, כאשר אתה רק משלם את הקרן, מתי אתה משלם רק את הקרן? אתה מודה לפני שבאו עדים, אז באמת מוסיף חומש. אבל ממון שאין משתלם בראש, דוגמה שהעדים תפסו אותך לפני שהודית, אז אין לך מודה בכנס, אתה חייב לשלם כאילו את הכפל, או הם באו וסיפרו שטבחת ואחרת את השור ועשה, אז בכזה מסתם, אם התחייבת לשלם כפל, הודע לדווה בצירו של צור ושה בטבח או מחר, אז אין מוסיף חומש. אבל מה עם השם? השם לפי חכמים אתה עדיין צריך להביא. אז לפי חכמים חולקים בדבר אחד על רבי יעקב, שמתי שהגיעו העדים לפני שהוא הודע, אז לפי רבי יעקב את הנקמה של הבית הזה, רבי יעקב, הוא אומר שאתה צריך להביא גם כן את החומש, אמרנו חומשו עולה לו בכפלו באמת, אבל צריך להביא את החומש, הוא אומר חומש לא, כי בפסוק אומרים רק מביאים חומש כשמביאים קרן, אם אתה מביא כפל, אז לא מביאים חומש, אבל לפי שיטתו, השם כן, מגיע השיטה השלישית רבי שמעון בן יוחאי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי אומר לא, גם השם אתה לא מביא, אם אתה מביא כפל, כי אותו פסוק גם כן כתוב והשמו, אז מתי אתה מביא השם? אם יש קרן, אם אין קרן, אין חומש, גם אין השם. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין חומש והשם משתלם במקום שיש כפל. על כל פנים יש לנו שלוש שיטות, וכזה מצב אם הוא התחייב כפל, האם יש חומש והשם. לפי תנא קמא רבי יעקב יש חומש והשם, לפי חכמים אומרים, חומש אין השם, יש לפי רבי שמעון בן יוחאי, גם לא חומש וגם להשם במקום שיש כפל, כי חומש והשם רק מביאים, כמו שכתוב בפסוק, כמו שכתוב בפסוק שם, ושילם אותו בראשו, זאת אומרת דווקא, שבראשו זה נקרא הקרן, דווקא כתוב בפסוק שם את ההמשך, וחמישיתה ויוסיף עליו ביום אשמתו. על כל פנים בוא נחזור דבר ראשון לרבי יעקב התנא קמא. קטן אמית, למדנו בתנא קמא של הברייתא רבי יעקב, שאתה כן מביא חומש והשם, אז למדנו חומשו, אתה לא, אם עולה לו בכפלו, זאת אומרת, אם החומשו עולה לו בכפלו, אתה לא צריך להביא אחר כך חומש, כי החומש כבר עולה בזה שאתה משלם את הכפל דברי רבי יעקב. אז עדיין אנחנו צריכים לברר אי חידמי. זאת אומרת, מי שאל תשכחו שכל התחלנו פה את כל הברייתא הזאת בשביל להביא ראיה לרב. רבי חנין הביא לנו את הברייתא הזאת להביא ראיה לרב. אז פה הולכים לראות את הראיה מרב, מתנא קמא של הברייתא מרבי יעקב הולך להביא ראיה לרב. שמקטן למיאס, למדנו אצל רבי יעקב, חומשו עולה לו בכפלו דברי רבי יעקב. שואלת הגמרא היחידה, מבאיזה ציור, צביקה, מדובר שהשיעור של הכפל והחומש יהיה שווה. אילם, האם תרצה להגיד שמדובר דמעיקר השוויה דלת, שבהתחלה שפשוטן שהפיקדון נגנב, שמגיע המפקיד לבקש לשומר, אז הפיקדון היה שווה 4, ולבסוף שהעדים חייבו אותו, אז כמה זה עדיין שווה? עדיין שוויה 4. אז לפי זה, זה לא מסתבר למה, אם חומשו עולה לו בכפלו, כמה זה כפלו? כמה זה הכפל של 4? עוד 4.
8.
אז כפלה זה 4. כמה זה חומש של 4?
20.
אז בגמרא, אנחנו תמיד מחשיבים חומש לא מלגב, חומש מלבר. מה זה אומר חומש מלבר? חומש מלבר זה נקרא, כאילו אתה מוסיף את החלק החמישי, ואז אתה עושה חלקי 5. זאת אומרת, אם יש לנו 4, כאילו אני מוסיף 1, ואז אני אומר 5 מחלק. זה נקרא חומש מלבר. בגמרא פה חומש, זה נקרא חומש מלבר. אז 4, כמה זה החומש?
1.
וכמה זה כפל? 4. אז אי אפשר להגיד שמדובר שהיה 4 ושווה 4, כי אז המילים של רבי יעקב לא מובן, שחומשו עולה לו בכפלו, זה לא מסתדר. אז אומרת הגמרא, אם ככה, הנה מעיקר שווה דלת בסוף שווה 4, חומשו עולה בכפלו, כפלה 4, וחומשה זוזה. אלא לאו, חייבים להגיד ככה, דמעיקרא שווה 4. שהשומר טען נגנבה, זה היה שווה 4. הנה בסוף, בסוף קרה הוזלה ושווה זוזה. שבציור כזה אפשר להגיד ככה. מה זה עכשיו הולך להיות ראיה לרב? שרבי יעקב סובר, רב סובר כמו רבי יעקב יותר, אבל זה ראיה. שאת הכפל משתלם כשווי הפיקדון כמו עכשיו משעת המדע לדין, אז כמה עכשיו הכפל? כמה עכשיו הכפל? 1. כי כשעת המדע בדין עכשיו הוא ירד מ-4 ל-1, אז הכפל זה 1. וכמה זה חומש מהקרן? גם כן 1, כי בשעת שגנבתי הקרן, חומש משלמים מהקרן. אז קרן היה 4, כן שגנב. אז לכן החומש גם כן 1. אז יש לנו ראיה מפורשת לרב, שרב אמר שאת הקרן כן שגנב, ואת הכפל בדלת ואי, משתלם כשעת המדע בדין, בדיוק ראיה מרבי יעקב של הברייתא פה, ראיה מפורשת כשיטתו, שהוא אומר חומשו עולה לו בכפלו, באיזה ציור זה יכול להיות? רק בציור כזה, שאני אגיד שהיה שינוי מחירים, שאז היה שווה, אז היה שווה בשעת הגניבה, בשעת שהוא טען הגניבה זה היה שווה 4, בשעת המדע בדין זה ירד ל-1, החומש הכוונה חומש מהקרן, אז זה נקרא משעת שגנב, אז יוצא כמה זה החומש 1, והכפל כשעת המדע בדין זה 1, ואז אומר רבי יעקב חומשו עולה לו בכפלו, אז זה ראיה לרב. כך אומר רבי חנינא, הברייתא הזאת יש לנו ראיה לרב, אלא לאו מדובר, דמעיקרא שוויה 4, ולבסוף זה שוויה זוזה, דכפלה זוזה, וחומשי גם כאילו זוזה, למה? כי שווי פיקדון משעת הכפירה והשמועה שזה שעת הגניבה. עלמא, מפה יש לנו ראיה לרב, שקרן כן שגנב, ותשלומי כפל ותשלומי דלת גאי, כשעת המדע בדין. ככה מי אומר לנו את הראיה? רבי חנינא הביא ראיה, כל הברייתא הזאת עם רבי יעקב, להביא ראיה לרב. מגיע רבה, רבה אומר, אין הכרח. ראיה זה נקרא שחור הלבן. לא, אין הכרח לפרש את רבי יעקב כשהפיקדון הוא זל. אני יכול להגיד לך גם בצורה אחרת, בדברי רבי יעקב, אז אין לנו ראיה לרב. אמר רבה לא, לעולם יכול להיות ששאר לפרש את רבי יעקב דמעיקרא שוויה 4 ואשתנא שוויה 4. אם זה 4 ו4 אמרנו שמה, שהכפל והחומש לא מסתדר. כי כמה זה הכפל 4 וכמה זה החומש 1? אם זה קקה שהכפל הדלת וחומשי זוזה, אז אפשר לתרד שמה, שאחר במי עסקינה, רבי יעקב מדבר בציור ספציפי, שמה מדובר? כגון שנשבע, הגיע אליו, הוא נשבע לשקר. כמה הוא נשבע לשקר שהוא אומר שזה נגנב ממנו? טוב, אחר כך וחזר ונשבע, ועשה ככה 4 פעמים. עכשיו יש מחלוקת במפרשים, האם כל פעם, הוא נשבע ברצף 4 פעמים, או שהוא כל פעם מודה, ואז הוא עוד פעם נשבע לשקר. אנחנו לא כן מפרשים, האם מדובר שהוא נשבע ארבע פעמים ברצף או שככה, הוא נשבע מהודע, נשבע מהודע, חוזר מעצמו. בקיצור, הוא עשה פה ארבע שבועות, ואז הרגע שהוא נשבע ארבע פעמים ואז הודע, והתורה אמרה, כתוב בתורה בפסוק שלנו פה בפרשת ויקרא, כתוב בחמישיתו, לא כתוב בחמישית יוסיף עליו, כתוב בלשון רבים וחמישיתם. מה זה וחמישותם? בלשון רבים, מלמד שהתורה ריפתה חמישיות הרבה בקרן אחד, שאם נשבעת לשקל כמה פעמים, אפילו שזה היה אותו ממון, אז כל שבועה מחייב אותך עוד חומש. אז אם ככה יוצא, שהתחייבת בהודעה, התחייבת, איך הגעת לארבע חומשות, למרות שהחומש רק אחד, איך הגעת לשלב הזה? כי נשבעת ארבע פעמים. אבל לעולם, לא חייב לחלק שאת הקרן כן שגנב, והכפל מדלת והיא כשעת המדע בדין. אז יכול להיות, דווקא רבי יעקב אמר שתשלום הכפל פותר את החומש, רק מציור של ארבע שבועות, ולא כמו שאמרת שזה היה שווה אחד, וזה שהיה שווה חמש, וזה נהיה אחד, ואז אמרנו שהכפל זה אחד, והחומש זה כמו בשעת כן שגנב, אז החומש זה אחד, כי אז היה ארבע, אין לנו הכרח, כי יכול להיות שמדובר בציור כזה. אז אם ככה למעשה, לסיכום, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, מה למדנו עד עכשיו שנהיה ברור? למדנו עד עכשיו ככה, רב אמר את שלו, שקרן כן שגנב, כפל ד' ו' כשעת המדע בדין, ורק, וגם אמרנו שזה רק בציור ספציפית, איזה ציור ספציפי זה הופך להיות? זה ציור, אמרנו שזה דווקא דמיקר השוויה ארבע אלא בסוף שוויה זוזה, רק בציור כזה, כי בזוז וארבע אמרנו שהוא לא רוצים שיחלוק על רבא, רק אז, וגם הוא לא הכחיש והוא לא פיתם, רק בציור שזה נהיה לבד, נהיה בסוף, נהיה שווה אחד, ובהתחלה זה היה שווה ארבע, ואז הגיע רבי חנינה, רצה להביא ראי מהברייתא הזאת מדברי רבי יעקב, שחומש וכופל, חומש וכפל נהיה באותו מצב, רבא דחה את הראיה. עכשיו, לפני שנתקדם בשלב הבא של הגמרא, שיטת רבי הילה, הגמרא רק רוצה להסביר פה את שתי שיטות אחרים שלמדנו בברייתא שרבי חנינה הביא. מי שזוכר, למדנו שיטת חכמים, ורבי שמעון בן יוחאי שיטה שנייה ושיטה שלישית שמה. אם בן אדם הודה אחרי שבאו עדים, אז יוצא שאת הכפל הוא חייב כבר לשלם, אז אין את הקרן. אז חכמים אומרים, החומש עד אתה לא צריך לשלם. למה אתה לא צריך לשלם את החומש עד? כי אמרנו, כתוב בתורה שמה, או מכל אשר שווה עליו לשקר ושילם אותו בראשו, עד וחמישיתו יוסיף עליו. דווקא אם אתה משלם את הקרן, אז תוסיף את החומש. אבל אם אתה משלם כפל, אין חומש. אבל מה אם אשם אמרנו לפי חכמים? עדיין אתה מביא אשם. ככה אמרנו לפי שיטת חכמים. מגיע רבי שמעון בן יוחאי, אומר לא, גם אשם אתה לא מביא. עכשיו, רבי שמעון בן יוחאי מאוד מובן. כי באותו פסוק שכתוב חומש, אותו פסוק גם אשם. אז אם אתה מדייק את הבראשו את הקרן, אז כשיש קרן, יש חומש אשם. אין קרן, אין חומש ואין אשם. חכמים שיטה שנייה ברייתא, זה לא מובן. כי אתה אומר ככה, כשאין את הקרן, אין חומש, אבל אשם יש. מה ההסבר? זה עכשיו הגמרא הולכת להסביר שיטת חכמים. אמר, למדנו בפסוק, והחכמים אומרים, כשכתוב בפסוק בראשו וחמישותיו, דווקא ממון המשתלם בראש, כאשר אתה משלם את הממון, הקרן לבד, אז מוסיף חומש. אבל ממון שאין משתלם בראש, זאת אומרת, אתה מוסיף כפל או לפעמים דלת ב-A, אז אין מוסיף חומש. מדייק את הגמרא מדברי חכמים, אבל אשם, קורבן אשם, הוא כן יצטרך להביא מייסה, כן? אשם זה סוג של כפרה, על זה שהודעת, יש לך כפרה, אתה מביא אשם במילות, אתה מתכפר על זה, על השבועת שקר. שואל את הגמרא, מה ישנה חומש דלא משלם לפי שיטתך חכמים נכסיב בראשו וחמישותיו? אשם נמי לא משלם, דקסיב אותו פסוק, כי יש לכם את זה בתורה אור השלם, אתם יכולים לראות, אותו פסוק גם כן דקסיב בראשו וחמישיתו, ואז כתוב בסוף הפסוק, ותשמו, שגם החיוב האשם נשמח לחיוב הקרן. ותרץ את הגמרא, אמרי לך, רבנן, שאשם לא נשמח לקרן. למה? שימו לב בתורה אור השלם בפסוק באלף. כתוב ככה, או מכל אשר ישבה עליו לשקר, ושילם אותו, בראשו זה הקרן, וחמישותיו אין הפסק. נכון? אבל אחר כך אתם רואים מה יש, אומרת הגמרא, את פסקי קרא. מה זה את פסקי קרא? אחר כך את המילה את. איפה יש בכלל את המילה את פה?
איפה
היא?
למעלה. יש את החמות.
לא מבין את זה בכלל, רגע, איפה יש לנו בכלל פה עת? אני אגיד לך איזה ועת.
עד השעון, למה?
את העת, אני אגיד לך מה הוא התכוון, אני לא דייקתי את זה נכון לקושי, אתה רואה, צריכים לתקן. התורה אור השלם מביא לך פסוק חב ד' פסוק חב ד' שם מדבר, באמת כתוב ביום השבתו, זה עוד לא אומר קורבן השם. אז מיד פסוק חב א', אז כתוב ועת השמו. אז הגמרא מבינה, ועת השמו זה המשך מפסוק חב ד', אז המראשו עולה גם על הפסוק חב א', אומר לא, פה יש לך כבר ועת. ועת מפסיק, ועת מפסיק לך מן הקרן לחומש, ועד השם אתה צריך להביא בכל מקרה. פסוק חפי, פסוק ב' בתורה ראש הלב זה פסוק חפי, וזה למעלה פסוק חב ד', אז ועת השמו, למרות שזה מיד בסמיכות, שזה פסוק ליד פסוק, אבל ועת מפסיק. הבנתם הרב יואב? אז אם ככה, כל המקום הוא בא בשלום, אומרת הגמרא, ואת, אמר לך, את פסקי יקרא. אז אם ככה יוצא, שכאילו החיוב האשם לא קשור לה בראשו. ככה אומרים חכמים. שואלת הגמרא, ורבי שמעון בן יוחאי, הוא סובר, שזה כן תלוי, מה עם הטענה של ואת פסקי יקרא? תרץ את הגמרא, שהוות, הוו, זה הוו החיבור. אז הוות, ארבי יקרא, לא כתוב את, כתוב ואת השמו. אז ואת השמו, הוו מגיע מהרמב לך, שהחיוב האשם הולך ביחד עם הבראשו וחמישותיו. אומרת הגמרא ורבנן אמרי לך, מה החכמים יגידו לך לבית? אז חכם אומר לך כזה טענה, לא לכתוב רחמנה לא וב ולא עת. חכם אומר לך ככה, אתה אומר לי שלמה למה, 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 למה עת לא מפסיק? כי כתוב הוו. הוא אומר, אני לא מתרגש מהוו, כי כל העת מיותר. אל תכתוב לא עת ולא וב. אז מבחינתנו אני לא מתייחס לבב. נו, מה רבי שמעון בן יוחאי יגיד על הטענה של רבנן? רבי שמעון בן יוחאי אמר לך, לא. לא יכול להיות דבר כזה שלא יהיה כתוב בתורה עת, בגלל שאת העת אני חייב, אבל אני כבר כן מתייחס לבב. למה אני חייב את העת? עת לא סגיה דלא כתב. עת לא יכל הפסוק לא לכתוב. למה? כי לא סגיה דלא כתב להפסוקה בין ממון גבוה לממון אדיוט. למי הולך הקורבן השם? לקדוש ברוך הוא, למזבח. למי הולך החומש? לבעלים של הגניבה. אז שהפסוק הבא מתחיל לדבר על הקורבן השם, חייב להיות הפסקה בין המשהו שמביא לבורא עולם למשהו שמביא לבעלים. תסתכלו את המילים של רש"י. רש"י אומר, זה לא מסתבר דרך ארץ. איפה רש"י אומר את זה? רש"י, להפסוקה בין ממון גבוה שם לממון אדיוט חומש, אומר רש"י, דלב אורח ערה להרבינו לאדיה. אז אם ככה אומרים רבי שמעון בן יוחאי, תעת היית חייב לכתוב בגלל הדרך ארץ, אז אם בגלל שאני חייב לתעס, אז אני כבר כן מתייחס למה אומרת הגמרא, אם ככה סבב, מגיע אבא וכן וערבי נקרא, הוא מערבב לך את הפסוק, ואני אומר באמת שלמרות שהקורבן השם באמת זה לבורא עולם והחומש הולך לזה, אבל עדיין הקורבן השם תמיד תלוי בקרן פלוס חומש. מתי יש חומש? כשיש קרן, אז גם השם רק כשיש קרן. אם אין קרן, יש כפל לדלת ו, אין חומש וגם אין השם. זה הטענה של רבי שמעון בן יוחאי. חכמים אומרים, מה פתאום? הוועת מפסיק. הרגע שיש לך עת, הוועת לא מתרגש, יש לך שלא כתוב לא בא ולא, הוא לא סובר כמו רבי שמעון בן יוחאי, אז הוועת מפסיק. אז לפי חכמים, החומש, מה שתלוי בקרן זה רק החומש, השם זה בכל מקרה. תמיד שעודה צריך להביא השם, כי יש לנו את העת שמפסיק. יש לנו שלוש שיטות בנושא. לפי רבי יעקב, תמיד יש את החומש והשם. לפי חכמים, לא. הרגע שיש כפל בדלת ו-A, במקרה שהגיעו העדים לפני שעודה, דלת ו-A זה רק במקרה ספציפית, דבר אחר ומחר, אבל תמיד באופן שיש כפל בדלת ו-A אין קרן, אז תמיד בכזה מצב מה יוצא? אין חומש, אבל השם יש. לפי רבי שמעון בן יוחאי, אם אין את הקרן, יש כפל לדלת ו-A, יש גם, אין חומש וגם אין השם. זה שיטת רבי שמעון בן יוחאי. עכשיו זה מחלוקת חדשה, דרך אגב שהבאנו, אנחנו מתחילים מחלוקת חדשה בין רבי אילא לרבי חנינא, שאת הדברים שלהם למדנו בברייתא מקודם, שבברייתא נראה שהקשינו ממנה, אז בואו נתחיל פה עכשיו זה. אמר רבי אילא, אנחנו מתחילים רבי צביקה להתעורר, אמר רבי אילא, גנב תלה, אמר רבי אילא, גנב תלה ונעשה עין. הוא גנב תלה, מה זה תלה? אתה יודע, פיצי. הוא גנב מלא זמן, ואז אצלו זה נעשה עין. או הפוך, הוא גנב עגל, נעשה שור. מגיע רב אילה, אומר לנו חידוש גדול, נעשה שינוי בידו, בגלל שנהיה פה שינוי רציני בידיים שלו, קנאו. אז הגנב הלך וקנה את זה, זה נקרא שקנייה בשינוי מעשה, ואז מה? מה זה אומר עכשיו שהוא קנה את זה? הוא לא צריך להחזיר עכשיו את זה? הוא לא צריך להחזיר?
הקרן בטוח הוא צריך להחזיר.
למה? כי אחרי הכל וישיב את הגזלה אשר גזל. אז מה? אז מה החידוש פה? אז תגלו רק, תגלו.
ישלם ישר.
אם הוא טבח או מחר, ישלם לפי הקרן.
מה?
הוא כבר גדל. הוא לא יכול לשלם לפי עין, הוא
ישלם לפי שא, לפי... אבל השאלה שלנו עכשיו, זה מחלוקת ראשונים מאוד שלם ברש"י, ורוב הראשונים חולקים על רש"י. מה היה הדין? אני הלכתי גנב, לא, אני חס וחלילה, בן אדם הלך וגנב עגל וזה השתנה אצלו. אחרי שזה השתנה, אמרנו, זה כנראה זה הפך להיות שלו. אחר כך הוא הלך וטבח את זה, הוא מכר את זה, דוגמה. אז כשהוא טבח, הוא כבר טבח שלו. אז האם הוא צריך לשלם דלת ו-A או לא? מה זה אומר פה?
בכל מקרה הוא צריך לשלם, ודאי.
רוב הראשונים אומרים שלא. רוב הראשונים אומרים ככה, בכזה מקרה, אם קנית את זה, קנית את זה לאכול, גם לזה, זה הפך להיות טבחת ושחטת את שלך. מה תצטרך להחזיר לו? רק את הקרן, תחזיר את הכסף, כן, שגזל, משיב את הגזלה אשר גזל.
לא, זה מעודד את הגנה בגנוז.
לא, תצטרך לשלם את הגזלה, אבל אם זה היה אצלך שינוי מעשה, ככה רוב הראשונים סוברים.
אני מקבל בונוס
הגנה. אם קנית קניין, עכשיו אם טבחת את זה כשהפך להיות שלך זה. רשי פה תתמדו עכשיו ביחד, רשי...
רגע, אז אם זה הפך להיות שלו, אז הוא לא צריך להסביר.
הרגע שהיה קניין, זה הופך להיות שלך. כשאתה הולך וטובח, טבחת את שלך. אבל רשי פה לא אומר ממש ככה, אבל הרוב הראשונים מה שידוע לי חולקים. אני לא ניכנס, אמרנו, זה עיון, למדנו את זה בישיבה עמוק. בואו נסתכל רשי, דיבור המתחיל.
יצא מורווח בכל מקרה.
הוא לא יצא מורווח, כי הוא הבעל הבית יקבל את הקרן.
הוא השקיע פה בגידול שלו, אבל...
והשיב את הגזלה אשר גזל, השאלה באיזה, בצורה שאתה, בצורה שבשעת הקניין, אז אמרנו עכשיו, אם אתה הלכת פיתמת, אז רק יהיה הגזלה כשעת שגנבת. אבל את הדלת ו-A...
לא דומה אבל.
למה?
לא דומה שהוא ישמינה עכשיו. מה, שפה זה שינוי מהותי.
אז בגלל שיש שינוי מהותי, הרגע שיש מושג כזה שינוי מעשה לפי השיטה הזאת, קנית אותו, יש קניינים. רגע שקנית אותו, אז קנית אותו, אבל רשי באמת אומר, לא כך, תסתכלו רשי דיבור המתחיל, נעשה שינוי בידו בקנאו, אומר רשי, בשינוי לאם מלצה, שמה?
לא, בגלל שזה גדל עכשיו, זה נהיה כאילו עכשיו,
לא, אבל רגע,
זה נהיה כבר שור עכשיו.
רגע, אתה רואה
מה שהתבלבלתי? זה נהיה כבר כאילו בבהמה אחרת, כאילו.
התבלבלתי, רשי גם אומר ככה, בדבר הזה גם רשי מודה לרוב הראשונים, רשי יכול להסתכלו, רשי אומר את זה גם מפורש, תסתכלו רשי עוד פעם. תסתכלו עוד פעם רשי, אתה רואה איך אני לא מרגיש טוב. רשי דיבור המתחיל, נעשה שינוי בידו מקנאו. תסתכלו רשי אומר את זה גם, אני אגיד לכם מתקת מה הראשונים חולקים הרשי, על חלק הבא. רשי אומר, נעשה שינוי בידו וקנאו. לאיזה מושג הוא קנאו? בשינוי לאם מלצה. דאם טבח הוא מחר, שלא הוא טובח, הוא פטור מדלת ואי. אבל קרן וכפל משלם. עכשיו, איך הוא משלם את הקרן והכפל? קרן כי אשתה, קרן הוא שלם כמו עכשיו, וכפל של כן שגנב, או כשעת העמדה בדין. מה שאני הבנתי שרוב הראשונים חולקים על רשי, שעל הכפל גם.
ברור.
על הכפל שגם כפל הם. הדלת ואי גם רשי מודה, ממד כולה עול, לנושא דלת ואי כולה מסכימים, לפחות למשהו
צריך להתקיע. היי, רשי אומר שאת הקרן הוא משלם, לפי איך שהוא עכשיו, שהוא מצב של שור.
לא, אם הוא פתור כן. ארבעה וחמישה, למה הוא ישלם כפל?
זה לפי כולה, אלמר. זה בטוח, קנאו על העניין.
ארבעה וחמישה, למה הוא ישלם כפל? כאילו, זה יסותר את עצמו כביכול רשי, באיזשהו מקום. כאילו, אתה אומר, אם אתה אומר קנאו והוא פתור מארבעה וחמישה, למה אתה אומר שלם כפל? לכאורה זה סתירה בין שני ה... באותה גישה שקנה את זה. אם אתה אומר זה שלו,
אז מה הוא צריך להפריד?
בוא נסכם, אני נזכרתי, אני חטפתי את זה לעצמי פה לעצמי ואני קצת נזכרתי ואני חוזר לעצמי לעשות את זה ברור. מההתחלה. זה ברור, רבי אילה אומר פה הלכה שהוא קנאו, לעניין מה הוא קנאו, לפי כולם מה הוא קנה לדבר הזה, שעכשיו אם הוא הולך ושחט או מחר, הוא לא צריך לשלם ארבעה וחמישה. מה המחלוקת כן ברשי לרוב הראשונים? שבקטע שהוא לא טבח או מחר, בקטע שהקרן קיימת, בקטע הזה, לפי רשי מוכח שבכזה מצב לזה לא קנית אותו. זאת אומרת, רק לעניין תמיכה ומחירה. אם הקרן עכשיו קיימת, אתה כן חייב להחזיר את המוצר בעצמו. כמובן, אם היה הודעה, אז אתה פדור מכפל, אם לא ידע, אתה חייב כפל. לעניין מה אתה הרווחת, שאם טבחת ומחרת, אז כאילו טבחת מחרת את שלך. אבל אם כרגע לא טבחת, זה כרגע קיים, אתה חייב להחזיר לו את השור בעצמו.
יפה, כי הוא קיים.
יפה. מגיעים מלא ראשונים, ולדעתי זה רוב, כי ראיתי את זה לפני, גם רשום אצלי רוב ראשונים. חולקים על רש, אומרים לו, הוא קנה את הכל, זאת אומרת שאם אני עכשיו בא להחזיר לך, לא את השור, השור קניתי לגמרי, לא הכל, השור שלי. כמובן, אני חייב להחזיר לך את הכסף של הגזלה. איזה כסף? זה כבר רש אומר, קרן כפה, אבל הכל קניתי. זאת אומרת, השור נהיה שלי לגמרי. לפי רש אתם רואים פה, למה? רש מסביר, דווקא בשינוי לאם מלצה. דאם טבח הוא מחר שלא הוא טובח בתור מדלת, אבל קרן וכפל משלם, ורשי מתכוון להגיד גם, ככה מוכח מרשי, שאם הקרן עכשיו קיימת, לא טבחת או מחרת, תצטרך להחזיר את זה לבעלים, כמו כל גנב, ישיב את הגזלה של הגזל בגנב, אמרת לא, אבל לפי רוב הראשונים לא, זה הפך להיות לגמרי שלך, תוספות רבנו פרץ ועוד רוב ראשוני, הפך להיות לגמרי שלך, עכשיו אם בא לך להחזיר הכסף, תחזיר הכסף. אז כוח, דלת ואי בטוח לפי כולה על מה לא, לא צריך לשלם, המחלוקת שלהם, האם זה לגמרי? או לא לגמרי, לפי רשי מוכר רק לזה, לפי ראשונים זה לגמרי, אבל ברור את הכסף של הקרן, בטוח לפי כולם אתה צריך לשלם, אין דבר כזה שהגזלן יצא מעובד. בואו נתכוון ככה, מי אמר את זה? רבי אילה. אז לכן...
אבל רשי ממשיך, אז רשי אבא שואל, אבל האם הכפל יהיה כשאתה עמדה בדין, או כן, כן שלקח?
או, עכשיו, מה שאמרנו עכשיו, לא צריכים לרוץ שרשי אומר את זה, למדנו עכשיו, סליחה שעל הפידוי, אבל למדנו עכשיו, אני למדתי, כמו המארץ, סליחה על הביטוי, אבל בוא תראה את ההמשך מיד, ולכן אומרת הגמרא לבד, טבח ומחר, שלא הוא טובח, שלא הוא מוכר, גמרא מפורשת, מה אתם אומרים עכשיו ממש? אז בקיצור, הרבי אילה אומר, אם הוא גנב את הלב, נסע אליי, נעשה שור, נעשה שינוי בידו וקנאו, ולכן טבח ומחר שלא הוא טובח ושלא הוא מוכר, ופטור מדלת ואי, זה החידוש של רבי אילה, ואמרנו את המחלוקת של רש"י לרוב הראשונים, לעניין דברים אחרים, לעניין לגמרי, או רק לזה. פשוט, איך הוא משלם? אז אמרנו רש"י זה רק פה מילה, ובואו נתקדם הלאה. את ורבי חנינא לרבי הלל, למדנו בברייתא אחרת כתוב, גנב טלה ונשא עיל, או עגל ונשא שור, למדנו מפורש משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כאין שגנב, כמו שהיה בשעה שגנב אותה, זאת אומרת איך הוא משלם, הוא משלם טלאים ועגלים, הוא לא משלם אלים ושברים. שואלת הגמרא, ואיסא על כדעת לפי שיטתך רבי הלל, שהגנב כאן יהיה בשינוי, המה משלם, למה הוא משלם ארבעה וחמישה כשהוא טבח, שלא הוא טובח ושלא הוא מוכר? אלא יש לנו ראיה מברייתא מפורשת נגד רבי הלל, ששינוי כזה לא נחשב שינוי, והבהמה עדיין נחשבת של הבעלים, ולכן אם הוא טבח או מכר, חייב בדלת ואי. אמר לה, אז רבי הלל אומר לרבי חנינא, מה אתה רוצה להקשות אותי בברייתא? ואלא מה, מה אתה רוצה להוכיח בברייתא? ששינוי לא קני? ששינוי לא קני? אז לכן אני אומר שהוא צריך לשלם דלת ואי. אז אם ככה אומר, ריבונו של עולם, אז המים משלם כן שגנב, זה התכוונתם רש"י עכשיו. אז לשיטתך, אז המים משלם כן שגנב, לשלם כי השתה, הוא לא מבין מה שקורה פה. זאת אומרת, ממה נפשך? אם אתה רוצה להגיד שהוא לא קנה את זה, ששל מי זה שייך יוצא? של הבעלים עדיין? אז אם ככה, זה יוצא שעד שאתה מחזיק את הסכין ביד, של מי זה נמצא? של הבעלים. אז כשאתה בא לשלם, איך אתה אמור לשלם? משעת, כמו שעת התליחה ומחירה. ומה כתוב פה? ומה כתוב מפורש? שהוא משלם את ארבע וחמישה כן שגנב. אז זה לא מסתדר אחד עם השני, יש פה סתירה, זה לא הולך ביחד. הבנת? במילים אחרים הוא התכוון להגיד, רבי אילה, חייב להיות שהברית הזאת משובשת. כי ממה נפשך? הוא אומר ככה, אם אני אומר שהוא קנה את זה, אז לא אמור להיות בכלל דלת ואי. אם הוא לא קנה את זה, אז הדלת ואי אמור להיות מאיך? לא כן שגנב, כן התביחה והמחירה. אז לפי רבי הילה, הברייתא לא מסתדרת לו בכלל. אז אתה מתכוון לשאול אותי על הברייתא מהכיוון הזה, אז אני מחזיר לך מהכיוון השני. אז במילים אחרים, רבי הילה מתכוון להגיד, לא יודע כנראה את זה בגמרא, הברייתא הזאת מבחינתי לא ברייתא. מגיע הבחרים אומר לא, מבחינתי זה לא מופרך. באמת, קרה פה שינוי. אבל השינוי קרה לעניין מה? לא לעניין, עד הכסף. זאת אומרת, השינוי קרה פה בקטע לא לקניין, קרה שינוי, שזה
נהיה... לא לקניין,
אבל מבחינת התשלום הוא כן יצטרך לשלם, כן שגנב. רבי חנינא מבין שזה לא סותר אחד את השני. הוא הבין ממה נפשך. אם היה שינוי, אז לא אמורים לשלם אחד. אם אין שינוי, אז הוא חייב לשלם, כמו עכשיו, כי עד עכשיו היה שייך לבעלים. זה השיטה של רבי הלל. רבי חנינא לא מבין ככה. לכן אמר לי, רבי חנינא אמר לי, לא מבין, למה אתה כזה מותקף? לא, אמר לי ככה, אל תוכיח שהברייתא משובשת, למה? כי אשתיינו תמה דלא משלם. למה הגנב לא משלם כמו עכשיו? כי יש לזה סברה. ושהוא אמר לי, הגנב אומר לבעלים, ריבונו של עולם אומר הגנב לבעלים, תורה גם ולמך, אני גנבתי לך, מה גנבתי לך? עגל. דיחה גם ולמך, אני גנבתי לך סך הכל תלי. אז אתה לא יכול לחייב אותי על התמיכה, רק כנגד מה שגנבתי. כך, אז במילים אחרים, קרה שינוי, כשיגיע לתשלום, הוא כן יכול לשלם כן שגנב, כי הוא אומר, מה גנבתי לך? קטן. אני אשלם לך קטן כפול ארבע, קטן כפול חמש, זה לא כזה מופרד. רבי הילה לא מקבל את זה. אמר לי, רבי הילה אמר לי, רבי חנינא, רחמנא ליצלן דאי דתא. הדעה הזאת היא לא, כי אין באמצע. שאם שינוי נחשב שינוי, אז זה עד הסוף הוא לא אמור לשלם בכלל. אז הוא קנה את זה ושלא הוא טובח, שלא הוא מוכר. אם שינוי לא נחשב שינוי, אז הוא אמור לשלם כן התמיכה והמחירה, כי כשהוא שחט הוא שחט, אפילו שזה כבר לא עגל, זה כבר גדול, אבל כשהוא שחט הוא שחט של מי? של הבעל הבית, הוא צריך לשלם כמו עכשיו, לא כן שגנב. אז רבי הילה לא מקבל את זה. אמר לי רבי חנינא, לא, אדרבה, רחמנא ליצלן מדתא דידך. זאת אומרת, רבי חנינא אומר שאפשר לחלק. זאת אומרת, כלפי הלשלם, אני אומר, הבעלים לא קנו את זה. כלפי הלשלם, אז הוא משלם כן שגנב, הבעלים לא קנו את זה. למה? כי הוא טוען, טוב, אני גנבתי לך קטן, אני אשלם לך כפול 4-5 קטן. אבל מבחינת דברים אחרים, באמת, קרה שינוי, אחרי הכל קרה שינוי, אי אפשר לזלזל בזה, אבל כלפי הלשלם לא. רבי אומר, זה לא הולך ביחד. אז כל פנים, מה נשארנו אחרי הכל? נשארנו אחרי הכל שיש מחלוקת רבי הילל ורבי חנינא יוצא. לפי רבי הילל, שינוי קונה. אם שינוי קונה זה עד הסוף שלא הוא טובח שלא בוחר. אתה מבין לפה קושייה לברייתא, ברייתא מבחינתו משובשת, כי זה לא הולך ביחד. כי אם היה שינוי, אז הוא לא אמור בכלל לשלם ארבע וחמישה. אם כן כבר, אז לפחות תשלם כמו עכשיו, לא כן שגנב. והברייתא מבחינתו לא ראיה. רבי חנינא אומר לו, אני לא משלם, קרה שינוי. ואפילו שקרה שינוי, לא שלא הוא טובח שלא בוחר. אפילו שקנה שינוי לא קונה, הוא כן חייב לשלם. למה לשלם? למה לשלם כמו עכשיו, כמו אז ולא כמו עכשיו? כי יש לו את הטענה הזאת. כי אחרי הכל השינוי קרה אצלו, אז הוא לא אמור לשלם לו. הוא לא אמור לשלם לו כמו עכשיו וכמו אז. אבל השינוי לא קונה. אז הבנתם, רבי חנינא הוא שיטה ששינוי לא קונה. אז אם ככה לשיטתו הברייתא מאוד מתפשרת, מאוד יפה, קרה שינוי, שינוי לא קונה. ולכן הוא משלם מאז, ויש לו את הטענה למה לשלם מאז ולא מעכשיו. רבי הילל לא. רבי הילל אומר שינוי קונה, ואם שינוי קונה והוא יצמח, ואם כך הוא יהיה פטור מדלת ואי, והברייתא הזאת מבחינתו משובשת. עכשיו, מסקיף לרבי זרע, מגיע רבי זרע, מקשה על הברייתא, קושייה אחרת. הוא אומר, בוא נגיד עכשיו, הבאנו עכשיו מחלוקת עד עכשיו, כן? אז בוא נגיד שינוי מעשה, שיהיה תלה ויהי, או קטן יהיה גדול, הבאנו מחלוקת. אבל אחרי הכל יש עוד שינוי זה נקרא. איזה שינוי זה נקרא, רבי אלירן? שינוי השם. אז אם כך, נראה את זה בהמשך, במפרד בבא מציע שם לכל הרצאה. שואלת, אומר, מסקיף לרבי זרע, ונקנינו בשינו השם, למה? כי יש השם שלו היה עד עכשיו תלה, עכשיו הוא נהיה איל, עגל, לא יודע איך תקרא לכל השמות האלו. אז לפי כולם, מה יהיה כינוי משמי השם שלכן הוא לא יצטרך לקנות. אז אם ככה, זה קושייה לברייתא, שבאנו בברייתא שהוא כן יצטרך לשלם ד' ב', בסדר, כתוב ברייתא שהוא לשלם ד' ב', כן שגנב, אבל עדיין למה? מתרצת הגמרא אמרה, והשינוי כזה לא נחשב שינוי השם. למה? כי שור בן יומו, גם עגל שנולד ביום הראשון, הוא כבר קרוי שור, ואותו דבר איל, תלה. בן יומו, הוא כבר קרוי איל על השם הראשון, על היום הראשון, אז אין פה שינוי השם. איפה רבא מוכיח את זה שהוא על היום הראשון כבר נקרא שור ותלה? אז ככה, שור בן יומו קרוי שור, דכסית כתוב בתורה שמה, בחומש ויקרא שם, שור או כסף או עז, כי ייוולד. אז מה אנחנו רואים? שכבר מי שנולד, הוא נקרא שור, ולא נשתנה שמו כשהגדיל. איל בן יומו קרוי איל, דכסים אפשר מה קראנו לא לפני פרשת וישלח, לא מזמן, למרות שאנחנו בשמות, יעקב אבינו הזכיר ללבן שעבדו ביושר, אז מה כתוב שמה? ואילי צונחה לא אכל, לא נקרא ואילי צונחה לא אכלתי. אילים עודה לא אכל, אילים זה נקרא גדולים. אילים עודה לא אכל, אבל כבשים, טלאים קטנים, כן אכל? מה פתאום? אין עליו שמה מן המה משמעות פה, שאין בן יומו קרוי יין. אנחנו רואים מפורש בברייתא, שהוא כן חייב לשלם ד' ב'. בסדר, אתה צועק, שלפי השיטה שאני אומר שזה לא נקרא שינוי, צריך לשלם כמו עכשיו, לא כן שגנב, אבל עדיין זה קושייה ברייתא על רבי אילה. אז לפי רבי חנן אומר, אני אתווכח איתך, שינוי מעשה לא קונה, אבל איך רבי אילה התארץ את הברייתא הקודמת שלמדנו? שואלת אמרה מכל מקום קשיא. אז פה נסיים, התארץ את הגמרא, רב ששת יגיד לך שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל הידוע. אז רגע שיש מחלוקת, יש בית שמאי סובר ששינוי לא קונה, אבל להלכה אנחנו פוסקים כמו בית הלל ששינוי קונה. אז אם ככה, הברייתא שממנה הקשר רבי חנינא לרבי אילה, אומר רבי אילה, זה כמו דעת בית שמאי, שבית שמאי סובר ששינוי לא קונה. אז רגע ששינוי לא קונה, אפילו שזה ישתנה אצל ההגנה, אז לכן באמת כתוב בברייתא כמו בית שמאי, שלכן הוא צריך לשלם ד' ו', אבל אני סובר כמו הלכה, כמו בית הלל, שבית הלל סובר ששינוי קונה. אז לכן לפי שיטתי, הוא לא יצטרך לשלם ד' ו', אם זה ישתנה אצלו, כי שלא הוא תובע, שלא הוא מוכר. בוא נראה רק את התירוץ. תרץ את הגמרא, אמר רב ששת, אמני, בית שמאי, דאמרי שינוי במקומו מודד ולא קנה. מה שלמדת בברייתא הקודמת, זה שיטת בית שמאי, שבית שמאי סובר ששינוי לא קונה. מה שאין כן, אנחנו להלכה חולקים, אנחנו סוברים ששינוי קונה, אבל הברייתא שמה זה הולך כמו שיטת בית שמאי ש... שינוי לא קונה. איפה אנחנו רואים את שיטת בית שמאי? תנא למדו בברייתא, כתוב שם ככה, נתן לה באסננה. מה יהיה דינה? קצת מאוחר אלירן, אבל אנחנו כמה דקות לחיילים?
רק לזכות החיילים.
לזכות החיילים. תנא למדו בברייתא, נתן לה באסננה חיטין. אנחנו יודעים שיש מושג של אתנן זונה. אתה מכיר את זה בתורה? מה יהיה דינה? בועל נתן לזונה למתנה של החיטין, והסען הוא הלך, היא תכנה אותם ונפתה את הקמח אחת שזה נהיה סולת. היא שינתה אותה, הנה אתה רואה שינוי. או שנתן לה זיתים, והיא עשתה את זה ועשה על שמן. או שהנביא ועשה על יין. אז מה ההלכה פה? יש פה את הדין של אתנן זונה או לא? היא שינתה את זה. אז יש מחלוקת שתי ברייתות. תן אחד, הברייתא אחד, למדנו שכל זה אסור. זאת אומרת, יש לנו את הפסוק שכתוב, לא תביא אתנן זונה אל בית השם אלוקיך, שגם לאחר השינוי, השינוי לא עושה לנו כלום, וזה נשאר אתנן זונה, ואסור להביא את זה לבית המקדש. ותן אחד, הברייתא אחרת, למדנו שמותר. ואמר רב יוסף, תנא גוריאן דמאספורק, חכם שהשם שלו גוריאן, שהיה גר באספורק, הוא למד את הברייתא, והגרסה שלו הייתה, לא היה תן אחד ככה, תן אחד ככה, מה היה הגרסה שלו? הוא למד ככה, בית שמאי אוסרין, ובית הלל מתירים. אז מה אנחנו רואים מפורש? שלפי בית שמאי דבר שנשתנה לא נחשב כאחר, זה נחשב אותו דבר. אז לכן הגנב לא קונה את הגנבה גם לענייננו. אז לכן הברייתא הזאת הולכת כמו בית שמאי, שהוא עדיין צריך לשלם ד' ואי, אם זה לא ישתנה, אדם צריך לשלם כאין שגנב ולא כמו עכשיו, אז אמרנו את הטענה, כי הוא טוען, אני גנבתי לך אחרי הכל קטן, לא גדול, אני שושב לך גדול, אבל עדיין זה לא ישתנה. אבל אומר רבי אילה, אני סובר כמו הלכה כמו בית הלל, שהשינוי כן קונה, ולשיטתי, אם זה יהיה שינוי אצלי, יהיה עגל, יהיה עיל או זה, אז אני לא צריך לשלם ד' ו', כי שלא הוא תובח, שלא הוא בוחר. עכשיו אומרת, מה התאמד בית שמאי באמת, שבית שמאי אומר שמה בזונה, ששינוי לא לשנה את נכסיב. כתוב שם הפסוק שאוסר, כתוב כי תואב את השם, גם שניהם, כתוב אתנן זונה ומחיר כלב, לא תביא אתנן זונה את בית השם אלוקיך. מה כתוב בהמשך הפסוק? יש לכם את הפסוק בתורה אור השם, בתורה אור השלם או תאי. אז כתוב שם כי תואב את השם אלוקיך, גם שניהם. אז בית שמאי סוברים גם לרבות שינוייהם. אם בית הלל סוברים שאת המילה שניהם אני כאילו מחלק אותו לשתיים, שני והם, זאת אומרת הם ולא שינויהם. שמתי אני אומר שההתנהגות הזו לא אסור? דווקא הם בעצמם כמו שהיו, אבל אם הם השתנו, מותרים. נו, מה בית שמאי שסרו אסנן שהשתנה, מה הם מעטים במילה הם? אז בית שמאי סוברים, ההוא המיעוט הזה, אנחנו רואים לסמך ובא עמוד א', ההוא הם ולא בלדותם עמוד אסה. זה בא שנסרו רק גוף הניתנים באתנן זונה, אבל לא הנולדים ממנה. תוספות אומר פה אפילו שהיא הייתה מעוברת בשעת האתנן, ככה תוספות אומר פה הראשון על העמוד, אפילו שהייתה מעוברת, אז זה כבר לא משנה, אז מה שנולד, אין פה את האיסור אתנן זונה, אפילו לפי בית שמאי שמחמיר תמיד ששינוי לו, אבל לא בלדותיהם. איבט הלל, מאיפה הם ממתים את הנולדים? אז מבארת הגמרא שלדעתם המילה הם, המשמעות שלא נאסרו אלא כמות שהם, אז תרתי שם את מילה, הם ולא שינוייהם, ואותו דבר הם לומדים, הם ולא בלדותיהם, זה אתה יכול לומד הכל, הם, זה הם בעצמו, אם הם שתנו זה כבר לא התנה זונה, אותו דבר הם ולא בלדותיהם, איבט הלל שהם דרשו מהם למעט את שניהם, אז מאוד יפה, הם סידרת. עכשיו, בית שמאי שהם החמירו, הם למדו מגם, מה בית הלל יעשה מהגם, ובית הלל הכתיב גם, נסיים את הגמרא, באמת גם לבית הלל קשיא. גם לפי בית הלל קשה, למה נכתב פה, סיימנו את השיעור, רק לגמרי, הערה קטנה, שהמפרשים פה שואלים, שמאיפה הבאת לנו ראיה, רבי יואב, מאיפה הבאת לנו ראיה שבית שמאי ובית הלל, שהמחלוק, שבית שמאי נחלק, שבית שמאי ובית הלל נחלקו, הבאת הראיה סך הכל מזונה. אז שואלים המפרשים, אולי דווקא בזונה בית שמאי נחלק, שסובר שבגלל שזונה זה מאוד חמור, השמה אני אומר שהשינוי לא משנה, אבל אולי תנו בגנב ובכל, הוא יסבור באמת שהשינוי כן. לכולה, והשינוי שלא הוא תומח, שלא הוא מוכר. מאיפה אתה מוציא שבית שמאי הזה, בית שמאי יסבור בכל מקום? סך הכל ראית פה בית שמאי בנושא זונה. מאיפה אתה לוקח ככה מפרשים שואלים? המפרשים אומרים, מזה שבית שמאי, היה להם פה, היה להם את האם, והיה להם את הגם. יש לך פה שתי פסוקים. מזה שהם באים מיד, והם לא מתייחסים, הם לא מתייחסים להם בכלל כמו בית הלל. הם מיד רצים למילה גם, ומה הם אומרים? גם לרבות שינוייהם. מזה שהם רצים למילה גם לרבות שינוייהם, והם יכולו להגיד כמו בית הלל, תעזוב עכשיו כרגע את הגם, גם להסתדר קשיא, לא יודע, תגיד הם ולא שינוייהם. מזה שאתה רצת לגם אומרים המפרשים, מזה מוכרח שהוא סבר בכל מקום, גם לרבות, לא לחלק דווקא בזונה. זה ש... באמת אפשר להגיד שזונה יותר חמור, אבל בתוך הזונה אתה רואה ששתת בית הלל לא התייחס לגם. אתה הלכת להתייחסת לגם, רואים שאתה סברת מסברה שבכל מקום השינוי מעשה לא עושה שום דבר. אם שינית זה נשאר עדיין שלך, נשאר עדיין של הנגנב בנושא של גנבה. אז בקיצור נשארנו מחלוק, לסיכום, נשארנו בית שמאי בית הלל מחלוקת האם שינוי קונה או שינוי לא קונה, ואנחנו כמין היצא בנושא שאם גנבת והשתנה אצלך, ואז הלכת מטבחת ומחרת, האם אתה חייב דלת ואי או לא, אבל הלכה אנחנו עוסקים כמו בית הלל, ורבי הלל הולך כמו הלכה בית הלל, אז זה נקרא שינוי קונה, אז נכן שלא רואה תומך, ולכן הוא פתור. מה שאין כן בית שמאי, הוא סובר כמו הברייטה הזאת, שהשינוי לא קונה, זה נחשב עדיין של הבעל הבית, יוצא שגנחת, ואז לכן אתה צריך לשלם דלת ואי, כי...
גם זה לפני האם.
אבל עדיין, נכון שהגם לפני, אתה רואה שבית הלל לא מתייחס לגם. אז אתה מחפש פה כאילו, אתה, כאילו בית שמיים מפה רואים שהם הבינו בסברה ששינוי לא עושה כלום, אתה רואה שרץ מיד לגם. מבחינתם שינוי לא עושה כלום בכל מקום, כי אם השינוי מבחינתך היה עושה, היית מתעמק, בוא נעשה הם ולא, ואז נסתדר עם הגם, ובסוף אני אשאר כמו בית הלל גם קשה. זה ככה מפרשים עונים, ככה כמה שתי מפרשים. יהיה לנו שבת שלום מבורך, בעזרת השם, שבת עם אליזור, כולנו נרגיש טוב יותר, ויהיה בשורות טובות, כל הישועות.